ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו ינון מגל ובן כספית.
1 2 1 2 1 2 1 2. כן, בוקר טוב אנשים, להתעורר, להתעורר, בוקר טוב. נגמר הסיפור של הלילה עכשיו, יום חדש התחיל. כן.
כן.
כן. כן.
כן, בכל כל נחיים.
כן, כן, זה עוד בוקר.
עוד אחד.
כן, מה קורה עם ביבי? הוא חולה. הוא חולה, מה זה? אוי.
תבדוק.
לא יאמן. אני חייב לקרוא את הציוץ שלך מאתמול, חייב לקרוא אותו. איפה זה?
אתה צריך לקרוא את שניהם.
בן כספית, כן, בן כספית. בן אתה כותב עם ב', נכון?
לא, עם ו'.
עם ו', זה ון?
אתמול קראת לי ון בסוף, אתה לא זוכר?
ובן כספית.
ובן, בדיוק. ובן.
ובן.
ובן כספית זה טוב.
שתבינו, נתניהו הייתה לו שפעת, כן? הבן אדם לא היה לו חום אפילו, כן? הוא חוזר היום כבר לעבודה. כלום ושום דבר. חולה, אנשים חולים בשפעת. אגב, להיות חולה בשפעת, לפעמים זה לא נעים. שפעת זה דבר לא נעים, כן? זה אירוע יכול להיות קשה. אני, כשאני חולה שפעת, אני מרגיש לא טוב. כן, זה המצב. מה קרה? שמועות! התחילו שמועות. מה הוא אמר? מה הוא לא, מה הוא זה? הרופא, הוא נעלם. אוקיי, עכשיו אני אקריא לכם את הציוץ של מר כספית בן, שחגג על האירוע הזה.
אפילו, ממש לא, זאת אומרת להפך.
הארץ מלאה בשמועות על בריאותו של ראש הממשלה. במקום שאני בא ממנו לא מפרסמים שמועות, רק ידיעות בדוקות, מוצלבות ונצורות. כשדווח על שפעת קלה, אני ידעתי על שפעת קשה, שיעול קשה מאוד וחום. היה חשש לי גלישה לדלקת ריאות, לא יודע אם יתממש. מה שכן, היום בשעה 4 אחר הצהריים, כלומר לפני רבע שעה, הוא עזב בשיירתו את המעון בקיסריה. אם תדעו לאן, עדכנו. רפואה שלמה ובריאות טובה לכולם.
למה לא סידרת מוזיקה דרמטית?
יש.
לא, זה לא, זה של התוכנית. זה היה צריך כאילו... עכשיו תשמע רגע, קודם כל הנושא שאתה מעלה פה הוא נושא מעניין וראוי. כי באמת, גל השמועות המטורף, שאגב הגיע למחוזות מאוד מאוד חמורים, זאת אומרת כבר ציינו כבר בדיוק איזה סוג של סרטן יש לו, שטף אתמול את כל הארץ. עכשיו, אני יודע שבימים האחרונים קשה היה בכלל לדבר איתו, כי הוא השתועל כמו טרקטור. הייתה לי שנה כזו פעם, שלא יכולתי להוציא הגה מהפה. אז ניסיתי לעשות סדר. חבר'ה, שפעת, קלה או קשה, וכל מי שיש לו מידע מעבר לזה, יתקבל ויביא הוכחות. אלא מה? הציוץ הזה שלי, שהירתו יצא ב-4 מקיסריה, הפך... תדלק, זאת אומרת, כולם חשבו שאני כותב שהוא נוסע לשיבה. עכשיו, התחיל הקטע הזה של מרדף אחרי נתניהו לשיבה, רק שהוא לא נסע לשם. ואנשים נשאלים בטוויטר, מאיפה אתם יודעים? אומרים, בן כספית. עכשיו, לא, איזה שיבה? מי שיבה? אז לא ציינת, אבל העליתי אפילו ציוץ המשך. ודמה, אם כבר אתה מדבר על זה, אני אחפש אותו.
בן, זה לא זה, אתה תדלקת שמועות.
ציוץ המשך.
אתה חגגת על השמועות.
ממש הפוך.
אתה תדלקת את השמועות. אתם, זה אפילו סוג של משאלת לב, סוג של משאלת לב שלכם, שאתם תודו בה בחצי פה, כן? שכולנו מבינים על מה מדובר. זה פשוט מעשה מכוער, מגעיל, של כל אירוע שכזה, אתם לא מתביישים לשחות בשחלה של עצמכם, בן אדם חולה ואתם חוגגים, פשוט גועל נפש.
קשקוש מקושקש, שבגדול לא ראוי לתגובה, ולכן אני רק אקריא את הציוץ המשך שלי, שאומר, אז בניסיון להפסיק את גל השמועות, הגדלתי אותו, לא חברים, לא כתבתי כאן ששיירת ראש הממשלה בדרך לשיבה, אבל ממש לא. כתבתי שאני לא יודע על הם נושאים, די כבר. ואתה מוזמן להמשיך להיעלב ולבלבל לי את המוח.
לא נעלב, מה יש לי להיעלב?
ולקשקש את עצמך לדעת.
להיעלב? מה, אני נעלב מזה? מה יש לי להיעלב מזה? זה פשוט כרגיל, עוד מעשה מכוער. ואתם מדברים על מכונת רעל, בן אדם חולה ואתם מתנהגים ככה, פשוט גועל נפש.
נורא והיום.
נכון.
בקיצור, אני קורא לכם שוב, אם אתם יודעים שראש הממשלה חולה במשהו, ואתם יודעים להוכיח את זה, תפרסמו את זה. אם אתם לא יודעים, אל תפרסמו את זה. נקודה, סוף. ככה זה עובד בעולם, כאילו של פעם, לא בעולם של השמועות, ולא בעולם של הספינים, ולא בעולם של תיאוריות הקונספירציה, וכו'. אגב, במאמציהם להדוף את השמועות, בלשכת ראש הממשלה כרגיל, זה פשוט רפלקס מותנה, טענו שכל הלשכה הודבקה, הם סנטימטר מלהודיע שגנץ הדביק אותם, אז אני אומר, לא, הלשכה לא הודבקה. יוסי פוקס לא הודבק, דוד שרן לא הודבק, נבו קץ לא הודבק, טופז היה מצונן יום אחד וזהו, יש שם עוד אנשים בלשכה שלא הודבקו, אז אתם לא צריכים לשקר כדי להוכיח את התזה. ורפואה שלמה כמובן לכולם.
בן, תרשום לעצמך עוד מעשה מכוער. אבל אתה יודע, כאילו, צפוף שם, הכל בסדר.
כן,
כן. כן, פשוט מגעיל. עכשיו אנחנו נזכר בציוץ מלפני שנה, יש איזה חשבון כזה שאתה מחבב אותו בדרך כלל, חדשות מלפני שנה, במחאה נגד הרפורמה המשפטית, עשרות טייסים במילואים הודיעו כי לא התייצבו לאימונים. באמת, ואני שואל, מה כבר יכול לקרות? מה כבר יכול לקרות? אתה אותו חשבון שלך, כן, של הרעל שאתה מפיץ באופן תדיר, לא הפסיק לפרסם, אתה ושיקמונת וכל החבורה הזאת, לא הפסקתם לצייץ כל טייס או איזה יוצא ממם. מה עם יוצא הממם אגב? אני לא שומע עליהם פה עכשיו במלחמה על יוצא הממם והסייבר ההתקפי. מה קורה איתם? אוקיי. לא הפסקתם לצייץ את כל ההודעות שלהם, כמה הם מסרבים לסרב, הם מסרבים פקודה. וגרמתם נזק למדינת ישראל, כי תדלקתם אצל האויב תחושה שמדינת ישראל נשברת ועל סף מלחמת אחים, ושאנשים אם תהיה מלחמה הם לא התייצבו. הם האמינו שבאמת לא התייצבו. ובין היתר בגלל זה תקפו אותנו. זה המצב, זה הנזק שעשיתם. וגם עכשיו במלחמה שנורא, שגם אחרי השבעה באוקטובר, אתם ממשיכים לתקוף ולהחליש את מדינת ישראל, ולכן הם ממשיכים לצטט אתכם, בכל ערוצי הערבים והאויב ממשיך לצטט אתכם, אותך, אברמוביץ', גיא פלג, כל החבורה שלכם, כן, דרוקר, אתם מככבים, אהוד ברק, יאיר גולן, ידלין, כולכם מככבים, בערוצים הערביים, בערוצים של האיראנים, בערוצי האויב. היה אתמול אייטם אחד של בערוץ 14 שיש עזיבות בדובר צהל, תקשיבו טוב לקטע, שיש עזיבות בדובר צהל, לקחו את זה הערוצים הערביים, אל ג'זירה והאיראנים וכל זה, עשו מזה פייק שדובר צהל פורש, כן? העלו את זה, את הפייק, ואז התקשורת הישראלית מבין כספית עד עיתון הארץ עשתה פייק שערוץ 14, כן, משדר, מצייץ פייק או מעלה פייק, כלומר פייק על פייק על פייק, רק כדי לחגוג שהם מצטטים את ערוץ 14. אבל הכל פייק, שתבינו, הכל פייק, פשוט חרטה ברטה. מה זה מגלה לנו? זה מגלה לנו כמה הם מודעים לרעל שהם מפיצים, כמה הם פוגעים במדינת ישראל. ואני אגלה לכם עוד משהו, הם פוגעים בחטופים, כי חמאס לא נכנע בדרישות שלו ומקשיח את העמדות שלו, כי הם נוטעים בו תחושה שעוד מעט יהיו בחירות, שעוד מעט הממשלה טיפול, זה מה שהם עושים, ולכן הוא מסרב לכל הדרישות, במסע ומתן הוא מקשיח עמדות. הם פוגעים בחטופים, הם פוגעים במדינת ישראל, הם פוגעים בעם ישראל. זה אלה האנשים, שתדעו. עכשיו תקראו לזה איך שאתם רוצים, אבל תבינו מה המצב פה. תודה.
אתה תופס היום במצב רוח משועשע, אני מבין את הטנטנטרום שלכם, אני מבין לגמרי, אני לא יודע מה הייתי עושה אם אני צריך לקום כל בוקר מחדש, השמש שוקעת, השמש זורחת, אני צריך לקום ולהתפלש בתואבה, להגן על תואבה. בן אדם שאתמול אומר, יש רק ראש ממשלה אחד בישראל, כשנוסע בני גנץ לנסות למזר את הנזק שהוא גורם לו בארצות הברית, אבל הקטע הזה שיש רק ראש ממשלה אחד בישראל, הוא נעלם בשבעה באוקטובר. אז אין רק ראש ממשלה אחד בישראל, או בכל רגע אחר נתון שקורה משהו רע. כשזה מירון, או כשזה השריפה, או כשזה כל שאר האסונות שהאיש הנורא הזה הביא עלינו, אין רק ראש ממשלה אחד בישראל. אז הם בטנטרום, ואתה קיבלת כנראה הוראה לתקוף אותי אישית, ואני מקבל את זה באהבה. עכשיו, אני רק רוצה להזכיר לכם כמה דברים לגבי הטייסים. גם כשהטייסים הודיעו, הם פשוט הורידו את ההתנדבות שלהם ממילואים. עכשיו, כשהוא מלהג פה ומפיץ את הארס ואת הציאניד שלו, אותם טייסים מהשבעה באוקטובר לא מפסיקים להמריא ולהפציץ, גם בצפון, גם בדרום, ולחזור. קנה לגבי אנשי הממם, ויש לי בשורה לא כל כך נעימה. אם אתם תעזו, חבורת האפסים המופרעים, לחזור להפיכה המשטרית שפרקה פה את כל המדינה, בדיוק מה שקרה הוא שיקרה רק הרבה יותר עוצמתי. כולנו, המאות אלפים שהפגינו במשך שנה, שמייצגים מיליונים, נראה לכם מאיפה אתה יודע מה. זה לא יקרה. ויעלה כמה שיעלה. אף אחד לא ייגע בשתי המילים האלה שאין הקסם של היותנו כאן. יהודית ודמוקרטית. אף אחד. כמו שיהודי מאמין דתי היה מגיב, הם היו באים ואומרים לו, זה לא יהודית, זה כל אזרחיה או פורמט אחר כלשהו, ככה אנחנו מגיבים בדמוקרטי. עכשיו, אם כבר מדברים על ערוץ התבלה, כן? הם העלו על הגרי שיש גל עזיבות. לא, הדביל שאלה את זה אצלכם, שהוא בכלל הכתב המדיני, עשה תחקיר על תת-אלוף דניאל הגרי, אולי אחד הקצינים הכי קרביים שיש היום בצהל, הסביר שהוא הוצנח, המילה הוצנח הופיע שם, ממקום אחר שהוא לא בדיוק הוא תת יחידה, שזה כדי להוכיח מה? א', זה לא נכון, הגרי עשה את כל המסלול ביחידה, כולל סגן פקד היחידה, כולל פקד פלגה, מי הקשקשן הזה, הקטן הזה, שבא עכשיו להתעלל בו. 2, גל הזיבות. 3, הקשרים של הגרי עם בכירים קבינט המלחמה. תגיד, אתה אידיוט? הגרי עשה קריירה שלמה בצהל, כל תפקיד שלו כתוב ברזומה, בדובר צהל, בגוגל, איפה שאתה רוצה, כן. הוא היה הרלש רמטכ"ל ועוזר רמטכ"ל, כמו מנליס, כמו מירי רגב, כמו אבי בניהו, ככה זה עובד עם דוברי צהל. ואחרי זה כל התקשורת, כולל הערוצים של משמרות המהפכה, הפכו את זה לקריסה של דובר צהל בגלל המלחמה. ואם כבר מדברים על ערוץ התרעלה, אז הנה שני דברים. טרים, אני לא מדבר איתכם עכשיו, מחזיר אתכם לציוצים משנת תרפפו. טרים, עוד בוקר של תקף פסיכוזה קונספירטיבי ב-14. זה ציטוט עכשיו, ראש השבק זה דיפ סטייט קלאסי, דנה ורון נקודותיים, זה המשך ישיר לשבעה באוקטובר, כשלא מהירים את ראש הממשלה. גבעוני, עוד כוכב חדש, סוג של כיפה אדומה שעושים לראש הממשלה, סוג של זובור. מכיוון אחד, גנץ עושה לו מה שבא לו ארצות הברית, מכיוון שני, שבק. ואז מישהו אומר, אתה אומר, אחי, זה מתוכנן הכל, אה? הנה עוד אחד. אחרי דניאל הגרי, תרעלה 14 תוקף עוד קצין בצהל. זה לילה עודין מצייצת אתמול. הכותרת עם הוויץ, פוקס לא עוצר. כאילו במסע נקמה מוטרף, ללא סיבה, ולא בסך הכל עושה את העבודה שלו. בידיעה מציגים את העצורים כפעילי התיישבות, תמימים, לא מסבירים למה הם נעצרו, שתבינו, זה עצורים יהודיים. בידיעה מביאים ציטוטים ותגובות של העצורים ומשפחותיהם, אין תגובה של צהל. זה כמובן מצטרף לתחקיר על בדניאל הגרי. בקיצור, אתם חבורת זבל שלא נראתה כמותה, אתה מנהיג אותה, ואתה יום אחד, ואני לא אומר את זה עכשיו באיום, אני אומר את זה בנבואה, יום אחד אתה צריך להתייצב מול כל זה. ואני מאחל לך בהצלחה. יפה. באמת, מכל הלב.
זה כשאתה משועשע, אני מבינה, השפה הזאת.
זה כשאני משועשע.
השפה הנעימה,
כן,
הזאת.
תאר לעצמך שלא הייתי משועשע.
והכללות האלה, זה כשאתה משועשע.
נכון.
יפה. עכשיו אני רוצה להגיד לך דבר כזה, כי זה לא פעם ראשונה שאני שומע אותך, בטון האלים והבוטה שלך, כי בסך הכל אתה איש די אלים, מדבר על אם
אני?
אתם תעשו חבורת האפסים,
תמשיך, מה עוד אני עושה?
החלאות וכל הזה, ילים. תעשו את זה עוד פעם.
מה, אני גם לא סוגל לשלוט ביצרה?
בדיוק נעשה. אל תיעלל אחרי זה שאני אפריע לך.
חוץ מזה שאני אלים, מה עוד אני?
כשאני אפריע לך, אל תיעלל. בסדר?
לא, 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 אני מיילל מתי שאני רוצה לילל.
אוקיי.
ואתה לא מפריע לי, אתה מפריע למדינת ישראל.
אוקיי.
אתה מפריע להתנהלות השפויה כאן.
אז
למזלנו, אלינו אתמול טעו משובובנים, לרגע אחד קאט הוא גרם לך לראות נורמלי.
אוקיי.
אבל אתה לא.
אז כשאתה מאיים, אנחנו נעשה את זה. אם אתם תעזו לעשות עוד פעם, לפגוע במדינה, אז אנחנו נעשה את זה שוב, בדיוק את אותו דבר. יעלה המחיר שיעלה.
לא נכון,
יעלה,
אמרתי ואמרת, יותר גרוע.
ואמרת יעלה.
אמרתי יותר גרוע, לא אותו דבר.
יעלה כמה שיעלה. כמה טיפש יכול להיות בן אדם בשביל להגיד יעלה כמה שיעלה ונעשה את אותו דבר אחרי שאנסו ורצחו וחטפו את האנשים שלנו בעקבות מה שעשיתם?
איך אתה עוד פעם, איך, כאילו, כמה כסיל אפשר להיות בשביל להגיד את המשפטים האלה עוד פעם, כמה אתה מראה שלא למדת שום דבר? כמה אתה תקוע עדיין, לא בשישה באוקטובר, בחמישה באוקטובר? כמה הבילות אפשר להגיד את המשפטים האלה, יעלה כמה שיעלה, נעשה את אותו דבר בדיוק, אחרי שעלה מה שעלה. אחרי שגרמתם לאסון הגדול הזה, אתה עדיין אומר נחזור לאותו דבר. אם תעשו רפורמה, תנסו לשנות שאת בית המשפט קובעת ועדה כזאת והשרים יהיו, נעשה את אותו דבר. כמה תקוע בפוזיציה? כמה תקוע בפוזיציה? כמה עיוור? כמה לא רואה קדימה? כמה בלי עיניים אפשר להיות אטום? אטום למה שגרמת, למה שעשית, שאמרת שלא תגייס את הילדים שלך, שתוציא מפה את הכסף שלך, שנפריד את ישראל לשתי מדינות, ואז הערבים שמעו אותך, וידדו אותך, והבינו שהם יכולים לתקוף, ועשו את השואה הזאת בדרום. כמה עיוור אפשר להיות בשביל להגיד את הדברים האלה עוד פעם? לא למדתם כלום, כלום לא למדתם, אתם תקועים. אתם תקועים באותה פוזיציה. אתם פושעים. אתם פושעים. זה האירוע, אתם פושעים. עכשיו, עכשיו בתוך האירוע הזה, עכשיו בתוך האירוע הזה, כן? אתם ממשיכים לדבר על הרמדאן. יהיה רמדאן, ואיתמר בן גביר. אוי אוי אוי. אנחנו עדיין מדברים שאנחנו מפחדים מערבים. זה, אני רוצה לראות אותם שם, זה, מי מפחד מהם בכלל? אתם מדברים לי עוד פעם על הרמדאן. תקשיבו לסולימן מסוודה מערוץ אחד. תקשיבו כמה הוא, מה הוא אומר עליכם? כמה טיפשים אתם, כן? כמה אתם לא מבינים את השפה? כמה אתם לא מבינים את הערבים? כמה אתם לא מבינים את תרבות, כמה אתם לא מבינים מה זה החגים, כמה אתם לא מבינים מה זה דת, כמה אתם לא מבינים מה זה אלוהים, כמה אתם לא מבינים מה זה הר הבית, אין לכם מושג איפה אתם חיים, אין לכם מושג איפה אתם חיים, זה לא מעניין אתכם, הדבר היחיד שמעניין אתכם זה כסף וכבוד. תשמעי בבקשה.
אני לא הייתי מסתכל על חודש רמדאן כדדליין שהוא חשוב מבחינת צינואר, מבחינת חמאס, אני גם מזכיר למה. אגיד למה. זה אחד הדברים מהיה הכי מצחיקים, אפילו הכי מגוחכים שאני שומע כאן בישראל מהתדרוכים של הגורמים הישראלים, שחמאס רוצה עסקה ברמדאן כי מדובר בחודש קדוש והוא רוצה שקט ברמדאן. עכשיו תראי, האחרון שרוצה שקט ברמדאן זה חמאס. חמאס רוצים לאחד את כל הזירות דווקא ברמדאן, כי חודש רמדאן הוא החודש שיכול באמת לאחד את כל הזירות. יותר מזה, נכון, רמדאן הוא החודש הכי קדוש בלוח האסלאמי, אבל מספיק שתהיה סטודנט לשנה א' במזרח תיכון, לא ראש אמן או אחת מחקר, ששניהם בכלל לא מדברים ערבית, אז אני לא יודע איך הם מבינים ערבים ואסלאם, כדי לדעת שהקרבות הכי מכריעים באסלאם היו בחודש רמדאן, שמוסלמים חתרו לעשות אותם בחודש רמדאן, וגם ניצחו בהם. אז אם בישראל
סבורים... כסטודנטית למזרח תיכון אני יכולה לאשר את מה שאמרת
בבקשה.
כרגע. אז גם נורית לדעתי יכולה תראי, לאשר.
אז אם בישראל מאמינים במה שהם אומרים, שסנואר הוא בן אדם משיחי, אז המסקנה הכי מתבקשת שבן אדם משיחי רוצה להמשיך את מה שנעשה קודם בהקשרים הדתיים האלה. אבל זה מה שקורה כשבאמת בחירי מערכת הביטחון גם לא מבינים ערבים, גם לא יודעים ערבית וגם לא מבינים אסלאם.
אוקיי, זה המצב.
זהו?
זה המצב. ואגב, אירוע מעניין, יולי תמיר, שהיא יור בית ברל או משהו כזה, אמרה שהם הורידו בבית ברל את הכתובת ביחד ננצח, כי זה פוגעני כלפי הערבים. אתם מבינים את השמאל בישראל? יולי תמיר הייתה פה שרת חינוך במדינת ישראל, הורידה את השלטים ביחד ננצח, כי זה פוגעני כלפי הערבים. שמאל.
חלש. שכחת. מישהו הזכיר לי שפעם כשאני קראתי לך כסיל, פוצצת את השידור, אז כתבתי לו שאני לא אתה, אני לא חושב שאתה כסיל, אבל אני לאט לאט משתכנע ש...
לא קראתי לך כסיל, אמרתי כמה כסיל אפשר להיות.
אני קראתי לך כסיל, אתה פוצצת את השידור, בסדר, לא קראת לי עכשיו כסיל, לא שמעתי את זה 3 או 4 פעמים, לא את הכסיל ולא את האבילות, אבל אני אומר לך שוב, אני לא נעלב ממך.
מעולה.
ככל שתקלל אותי יותר, כך אני משמין יותר מנחת, ולצערי רואים את זה.
יפה.
אני בסך הכל קצת דואג וחרד מרמת קצב ההידרדרות של השפיות שלך, כולל הצחוק המטרולל הזה עכשיו, ואני לא בטוח, הנה בבקשה, ואני לא בטוח, כפי שאמרתי לך כבר פעם ופעמיים, ואולי זו פעם שלישית, שזה לא ייגמר רע, ואני מתפלל שזה לא ייגמר רע, כי אין בך יכולת לא להכיל, לא את הטנטרום, לא את המצב. עכשיו אני גיליתי שאני אשם בשבעה באוקטובר, אני מוכן לקחת אחריות ולהתפטר. תגיד לי רק ממה, יש כמה דברים שאני עושה, אם זו הבעיה. עכשיו כדי בכל זאת לסבר את האוזן, כן? הבן אדם עכשיו ישמיע לנו את סולימאן מסעודה, כן? הכתב המזרח ירושלמי, כי זה היום שבו הוא משתמש שם. אגב, אני מסכים כל מילה שהוא אמר, ובאמת ברור לנו שסינואר הוא מנהיג משיחי, איסלאמיסט, קיצוני, שרוצה לנצל את הרמדאן, ואת זה שהרמדאן, שחמאס לא רוצה הסדר ברמדאן, כולם אומרים כבר הרבה זמן, הגענו לתובנה הזו ביחד, רק שאני מזכיר לכם, מי שחרר את סינואר מהכלא? סינואר אמור היה להיות בכלא בערך עד שנת 3047. מי ששחרר אותו ועוד 1,027 מחבלים, 450 מהם רוצחים כבדים, זה לא סולימאן מסעודה, ולא בן כספית, ואפילו לא בני גנץ. זה בנימין נתניהו.
זה השלב עכשיו, שאני עובר לוואטסאפ. עכשיו כשהוא... אתה מגיע לביבי, הבנתי שאין לך מה להגיד.
ברור. הרי ביבי הוא לא הנושא, אני הנושא. יותר הגיוני לדבר עליי, ואתה טוען שאתה נורמלי.
לא, לא, הסיפור
תקשיב,
הוא לא רמדאן,
אתה אלא לגמרי.
מי שחרר את סינואר.
אתה לא
מי
נורמלי.
מי שחרר את סינואר, נכון.
אני, תרשום את זה לפניך, אתה פשוט לא נורמלי. עכשיו תן לי להמשיך בטובך.
אבל אתה לא מקלל.
אני לא חושב שלא נורמלי זה כללה.
ברור.
אני מציין עובדה. ואני לא הייתי, אתה יודע מה, אם זה עולה כסף, אני מוכן לממן לשלוח אותך להסתכלות.
תודה.
על חשבוני.
תודה.
בבקשה.
תודה.
אתה יודע מה, בתנאי VIP. נארגן משהו באיזה מקום, אתה יודע, בלי החליפת שוגעים.
מישהו כותב לי, יהיו צרכות, אתה מלך. תראה מה אנשים מגיבים לי, זה מדהים.
דווקא אין צרכות.
לא, בבית, כאילו.
בבית, סבבה. עכשיו, אני רק רוצה להזכיר לכם מה קרה פה בשנה שהמופרעים האלה.
עוד אחד, תודה עליך.
ניסו להעביר את המדינה, הוא הרי דיבר על זה שהרסתם, וזה, אין גורם שלא יזיר את המבוגר האחראי באותם זמנים, הלא ראש הממשלה, שהוא מחריב את המדינה. אין גורם. השיא הגיע כששר הביטחון שלו, שהוא מינה, איש הליכוד יואב גלנט, נשא נאום ובו הוא אמר, אדוני, מה שקורה פה מסביב רואים. מסביב רואים, הם ינצלו את זה. עכשיו, על מי האחריות על מה שקורה פה? על המחאה? לא, האחריות היא על ראש הממשלה, כי הוא היחיד שיכול היה לעצור את זה, והוא עצר את זה לאורך שנים. כל הקריירה שלו הרי לא נתן לגעת לא בעליון ולא בדמוקרטי. הוא לא נתן, הוא אמר את זה. השמעתי לכם את זה פה 20,000 פעם. כל מה שהשתנה זה שהוא הפך ממאשים לנאשם. באותו רגע הוא קם על המדינה להרוג אותה. עכשיו אני אשמיע לך, אמן כתב שני ניירות. אסטרטגיים, פורסמו יוסי יהושע פרסם לפחות אחד, בזמן אמת באו קצינים, רמטכ"ל לא, נתניהו לא הסכים לפגוש את הרמטכ"ל, הוא הלך לאולפן של הליצן פה מולי, ושאל אותו, אמר לו ינון מגל, אבל אדוני יש התראות, לא כצעקתה, זה מוגזם, הם זלזלו, עכשיו בדיעבד הם מהנדסים את התודעה, כאילו אני הייתי ראש הממשלה האחראי. עכשיו אני אשמיע לך ככה סתם לסיום מה אמר גדי איזנקוט יושב בכנסת באיזה ועדה, ואומר את זה על השסע בעם. עכשיו, היחיד שיכול היה להפסיק את זה, זה הוא. הוא לא נקף אצבע, הוא פוחלץ של יריב לוין. גם ברגע זה, תשמעו את גדי איזנקוט. זו ממש נבואה.
אני יכול לומר שהאירוע עכשיו, וזה משפט סיום בעיניי, במציאות התאונה הזאת, הוא אירוע שבו הרפורמה המשפטית כבר זה לא הנושא. יש פה אירוע מכונן בחברה הישראלית, מה שמחייב... לשיקול דעת מעמיק מאוד בבואנו לטפל בתיקונים וברפורמה המשפטית ולהבין שיש פה השפעה לחוסן הלאומי של מדינת ישראל במציאות מאוד מאוד מורכבת שיכול להיות שנידרש בלי איומים והפחדות אלא מתוך הבנת המציאות לקחת החלטות מאוד מאוד לא פשוטות שמה שהם יחייבו בשעה קשה זה ערבות הדדית, סולידריות והבנה של כל אזרח ישראלי שנעשה המקסימום כדי לא להגיע למצבים שמסכנים חיי אדם. ומהניסיון שלי, המרכיב החשוב ביותר, אני מעריך פלטפורמות אוויריות, יבשתיות, הרוח וההסכמה הלאומית והסולידריות וההבנה בחברה הישראלית היא המרכיב החשוב ביותר בעוצמה. ואני יכול...
הוא פשוט, גדי איזנקוט מנבא מה הולך לקרות, והוא לא היחיד, זה נשמע מכל עבר. עכשיו, מה הם עשו? הוא פיטר את גלנט, ובאולפן הפטריוטים בהנהגתו של הבחור שמולי, חגגו כמו חבורת שיקורים, שיכרון כוח. הוא נשאל 1,000 פעמים על ההתראות, כולל באותו אולפן, ואמר כלום ושום דבר. הוא יצא לזה 13 חופשות רצופות, ברמת הגולן פה, רמת הגולן שם. המשקפיים הוורודים, אתם זוכרים? הוא ורעייתו, את כל, הם פשוט זלזלו. עכשיו, היחיד שיכול היה לעצור את זה, זה הוא. ואם הוא, הוא היה מפרק פה את החוסן החברתי, אתה יודע, אולי בשביל לא להקים מדינה פלסטינית.
טוב, בן, מה, יאללה, הייתי, אתה
הייתי,
נועם.
אני מסיים. אני נועם כי זה התפקיד שלי, נועם. הייתי מבין, אבל הוא הפך את אורו, הרי כל הקריירה הוא בקולו אמר, אתם לא תיגעו בדמוקרטיה, ופתאום הוא התהפך.
תגיד, את ההתנתקות היה צריך לעצור, את ההתנתקות היה צריך לעצור בגלל ההתנגדות של הימין? אם נגיד היה סרבנות בימין וכל מיני דברים כאלה, היה צריך לעצור אותה?
קודם כל הייתה סרבנות.
אוקיי.
שנית, לא צריך לעצור שום דבר למעט שינוי פרטי ההסכם. החוזה שעליו הוקמה המדינה. עכשיו, אם אתה שואל ברצינות, אני אומר לך ברצינות, תן לי 40 שניות.
מה שאתה, מה שלדעתך לכם מותר, לימין אסור. זה מה שאתה אומר.
תן לי 40 שניות.
כי זה החוזה, זה החוזה, החוזה בין האדם לחברה, בין האיש למדינה, בין היהודית והדמוקרטית לזה. כמה אתם מזויפים, כמה אתם צבועים, אלוקים שישמור. את זה אסור, את ההתנתקות אסור, אבל את זה מותר, כי לנו מותר. כי אנחנו השמאל, כשעוצרים את אמיר השכל, כי הוא ירד מהמדרכה לכביש, עצרתם פה את המדינה. אוי אוי אוי. כשהביאו פרשים להפגנות שלכם, אז עשיתם תחקיר. כשהביאו מכתזית, הלכתם לקיבוץ, שהקיבוץ התנצל שהוא המציא את המכתזית. כמה אלוקים שישמור את ניסו, איך קראו לו? ניסו גואטה, שדחף איזה שמאלני. מה עשו לו? ניסו, שירים על ניסו. באמת, התולעת הוא, איך קוראים לו? ברק כהן. עשה עליו שיר שהייתם משמיעים בהפגנות, כל מיני דברים כאלה. נו באמת, מה יש לכם? מה יש לכם? מה, אתם בני אלים? אתם אחרים? המדינה שלכם? מותר לכם להחריב מדינה? מותר לכם לפגוע בביטחון? מותר לכם לפגוע בכלכלה? עינת גז דיברה להפיל בנקים. בנקים. דיברתם לפצל את המדינה. מי אתם שתחריבו מדינה? הזהירו אותו. הזהירו אותו, אז אם הצבא כל כך הזהיר, איך זה קרה לנו? אם הצבא היה בתודעה של איזה תודעה זה להזהיר, הוא לא רצה לפגוש את הרמטכ"ל בגלל שהרמטכ"ל הזה התנהג בחרפה בסרבנות, במקום להעיף אותם לכל הרוחות ולהגיד שלא ייפגע הכשירות של צה"ל, שלא תיפגע הכשירות של צה"ל. הוא שתק, מלמל כמה דברים, מלמל כמה דברים. בושה וחרפה ההתנהגות של הרמטכ"ל ומפקד חיל האוויר וכל הפיקוד הבכיר. בושה וחרפה זה היה.
עכשיו תגיד שלא תוקף את צה"ל.
נכון, על מה שהם עשו אז, ודאי שכן. על מה שהם עשו אז, ודאי שכן.
אני בכל זאת רוצה לענות לך.
לא רוצה לפגוש את הרמטכ"ל, הרמטכ"ל הזה היה צריך לטפל בסרבנות, כמו שצריך.
אני בכל זאת רוצה, למרות שהנאום פה,
תודה רבה, אפשר לצאת לפרסומות, תודה.
הנאום הזה היה עכשיו מאוד 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 בעייתי.
מאוד מאוד מאוד.
ומלא שטויות.
ואתה רוצה לשלוח אותי להשפוז.
הוא התחיל, לא, אני לא אשלח אותך, בסוף הפסיכיאטר המחוזי זה התפקיד שלו.
כן.
הוא התחיל בשאלה רצינית, אז אני אענה לך עליה. קודם כל לגבי ההתנתקות, מי שתמך בהתנתקות ובזכותו היא קרתה, היה בנימין נתניהו. אז אתה לא יכול לשאול על כלום על ההתנתקות.
עוד פעם ביבי.
הוא היחיד, אבל זאת עובדה.
חוץ מביבי, אין לך מה להגיד, תשים לב.
זאת עובדה היסטורית.
מה זה רלוונטי?
אתה הרי כל הזמן, לא, זה לא רלוונטי.
אבל מה זה רלוונטי?
זה שביבי הביא את ההתנתקות, זה לא רלוונטי לענייננו.
תכף
דבר
איתי על גלעד שליט, ועל
חברון,
עוד לא
הזכרת
את חברון.
אם זה בגין בנסיני וביבי בהתנתקות. עכשיו לגבי שאלתך, יש בישראל שני דברים שהם יהרג ובל יעבור, יהודית ודמוקרטית.
כן,
זה כבר נדון.
כן.
אבל, תשמע,
לא,
אם אתה
אז באמת, ניו זילנד לא דמוקרטית גם, נכון? בגלל שבוחרים שם הפוליטיקאים, בוחרים את השופטים.
כן,
די לחרטט אותנו.
בניו זילנד יש 1,001.
תפסיקו לחרטט איזונים ובלמים.
כן, אתה לא מבין בזה הרי כלום.
תפסיקו לחרטט אותנו,
אל תעמיד פנים של מישהו שמבין משהו ומשהו.
תפסיקו לחרטט, אתם חבורה של שקרנים.
אתה מבין רק בנרקיסיסטיות של עצמך.
הרי בסוף לא היה בכלל רפורמה.
אתה מסתכל על בבואתך במראה, ואתה נמס מנחת. למרות שאתה רואה רק כי הוא.
לא הייתה רפורמה, והמשכתם.
לשאלה שלך.
גם כשכבר לא הייתה רפורמה.
כי אני מתעקש לענות עליה.
המשכתם, כשלא היה כלום, המשכתם להפגין.
כשטיפה ירד לך, המשכתם לעשות את הדברים. יפה.
גם כשלא הייתה רפורמה, אתם המשכתם.
כן,
המשכתם,
ברור.
כי אתם...
גם עכשיו יש רפורמה.
גם עכשיו אתם ממשיכים. מה אתם נכון, רוצים
אגב,
עכשיו?
אגב, יריב לוין ממשיך.
מה אתם רוצים עכשיו?
כל הזמן ברפורמה.
למה עכשיו אתם מפגינים? למה עכשיו אתם מפגינים? הנה אין רפורמה, למה אתם מפגינים?
אני אענה על זה.
למה אתם מפגינים עכשיו?
אז עדיף שאני אענה על זה עכשיו מאשר אחר כך.
בבקשה, תענה. למה עכשיו אתם מפגינים כשאין רפורמה?
יש, יפה, אז לא, הוא לא אמר פיפי וקקה בסוף, עצרנו לפני זה. אז אני אומר לך שוב, אני מבהיר שלא יהיו אי-הבנות. א', הרפורמה נמשכת, ב', יריב לוין ממשיך, הוא לא רוצה למנות נשיא לעליון, לא רוצה למנות בכלל
לילדים. בגלל זה ההפגנות?
לא רוצה כלום. לא, ההפגנות עכשיו זה לא
אחר. למה יש עכשיו הפגנות?
עכשיו אני חוזר לשאלה המקורית.
למה יש עכשיו הפגנות?
אמרת שאנחנו מזויפים.
למה יש עכשיו הפגנות?
ובכן, מה שהיה פה, מהארבעה בינואר.
למה אתם ממשיכים?
ועד שפרצה המלחמה.
אין רפורמה.
היה הכל חוץ מזיוף.
אין רפורמה, למה אתם ממשיכים?
מאות אלפים, תופעה שלא הייתה מעולם אז קום המדינה,
כן,
במשך שנה שלמה.
כן, אבל למה אתם ממשיכים? כל הכבוד,
ולא רק
מדהים.
בשבתות, כל בחורף, הכבוד. באביב,
אבל
בסתם,
עכשיו אתם לא מצליחים.
ובקיץ, בגשם
לא
שוטף, בברד, אנשים שאמרו את הדבר הבא.
אבל עכשיו אתם
הבא,
לא מצליחים.
אדוני היקר, אנחנו לא מוכנים לחיות במדינה שהיא לא דמוקרטיה. אתה עכשיו הורס ופוגע, אתה הופך את הדמוקרטיה
שקרנים,
לדיקטטורה בשירות משפחת נתניהו, וזה לא יקרה. אגב, אני מקבל, הייתי מקבל בהבנה רבה את אותו אירוע, אם מישהו היה מעז לבוא,
אז למה אתם מפגינים עכשיו?
ולפגוע ביהדות,
משום מה אתה לא עונה.
הרי זה לא הסתיים.
למה אתם מפגינים עכשיו?
אתה הרי מפריע לי כדי להפריע.
למה אתם מפגינים עכשיו?
אינון...
למה? תענה.
אני לא ברעיון לבוא קבלת עבודה עכשיו.
אה, אתה לא ברעיון.
אם אתה רוצה שאני אענה לך...
תענה.
אני מוכן שנתחיל את השעה... אני מוכן שנתחיל את השעה הבאה.
שעה הבאה, תענה.
חברים, חייבים לצאת לפרסומות, שעה הבאה, בן ייתן את התשובה
בעריכה. תודה רבה. בגדול, אם עד השעה
לא נורמלי פה זה אתה.
פרסמות.
יהודה דוד פור, שלום.
שלום רבה.
איש מרגליות, חקלאי, תודה שאתה מדבר איתנו, מה שלומך?
בסדר. אפשר להגיד במצב שאנחנו נמצאים בו, אפשר להגיד בסדר.
איפה אתה?
במרגליות.
עכשיו במרגליות?
כן.
למה אתה במרגליות?
יש פה, קודם כל, הבית פה. משק חקלאי פעיל, זאת אומרת, יש פה לול מטילות, יש פה מטעים שצריך לתפעל אותם. אנחנו בפתח עונה חדשה.
אתה גם ישן בבית או שאתה רק בא לעבוד ביום?
לא, לא, אני לא יכול לנסוע, משפחה, אישה, והילדים בטבריה, ויש לי פה גם כן עובד זר, במצב שיש פה, אם אני לא ישן פה, אז גם העובד לא יישאר פה.
אבל זה מפחיד, אתם ממש...
הוא נותן לראות אותי איתו, הוא גם פוחד.
אבל אתם על הכוונת, אתמול פתינו נותנת פגע במטע, זה רחוק מחייף שהמטע שנפגע אתמול?
ואני עובד בצד השני של היישוב, אבל זה לא אומר כלום, כי בעצם, לדעתי, כולנו מטובחים.
בוא תספר לנו מה קרה אתמול.
אין לי פשוט ברירה. אין לי ברירה.
יהודה, ספר לנו מה קרה אתמול, עד כמה שאתה יודע.
אני לא הייתי במקום, אבל יש לנו במהלך היום, שאין התראות מיוחדות, יש לנו עובדים זרים שנמצאים במטעים.
אוקיי.
לפי מה שהבנתי, תצפתו ופגעו בהם.
הם ירו, הם היו ברכב? הם היו ברכב? כשירו עליהם, הם היו ברכב או שהם היו בחוץ?
לא, אני לא יכול להגיד לך פרקטים, כי אני לא הייתי במקום. אני לא הייתי במקום, אז אני...
אז קצת נעלם, אתה יודע, קצת מפריע לי שפה, בגלל שזה עובד זר שנהרג, בתחושה שלי, גם מה שראיתי אתמול בערוצי התבלה, אז כאילו לא התייחסו לזה, לא דיברו, כאילו לא... כאילו זה, כאילו לא נהרג אפילו, כאילו לא היה פה כוונה לפגוע באנשים, ושבן אדם נהרג, וכל התגובה, וכל האירוע הוא,
לא יודע, נראה לי מוזר מאוד.
ראיתי אייטמים בכל ה... אנחנו אפילו בחמש אלינו את איתן...
לא, לא שמעתי אתכם.
את איתן, אלינו את זה, יושב ראש מרגליות.
לא, אני מדבר על הטלוויזיות, אתמול בלילה.
גם בטלוויזיות היו אייטמים בכל הרזה. לא. תשמע, זה סיפור הרבה יותר גדול
מה... לפחות לא בחצי שעה הראשונה של המהדורה. בן אדם נהרג.
כל המהדורות עסקו בזה.
וזה לא משנה אם הוא עובד זר, או אם הוא תושב ישראל, כל אדם שנפגע, זה בעייתי. זה בעייתי למדינה, זה בעייתי למצב שאנחנו נכנסים אחרי אירוע כזה. תשמע, אני עברתי פה מלחמות. זה לא מלחמה ראשונה שלי, אני בן 62. זה מפחיד. הפעם זה מפחיד, זה לא מה שהיה קודם.
אז מה אתה אומר עכשיו לגבי קדימה? מה הולך לקרות? אתם יודעים מתי תחזרו? מה אתה חושב שצריכה לעשות הממשלה? בעצם מצאתם את עצמכם ברצועת ביטחון בצד שלנו.
אני אגיד לך מה. אנחנו נמצאים במצב שהוא בלתי אפשרי. כל מי שלוקח החלטות, וזה לא משנה אם זה מגיע ממשרדי הממשלה ויורד למטה. צריך להבין את המצב פה. אני חושב שהם לא ממש הבינו את המצב פה. אנחנו, האזרחים שעדיין מחזיקים את המשקים פה, אנחנו בסיכון יומיומי עם העובדים שלנו. ואני חושב שההנהגה היא מנותקת מהעם לגמרי. הם פשוט לא מבינים את המצב פה. הם לא מבינים שאני בבוקר יוצא, אני צריך להיכנס ללול, לטפל בעופות, שיש אוכל, לאסוף את הביצים. הם לא מבינים שאני בסיכון תמידי כנראה. כנראה שהם לא מבינים. אם הם היו מבינים, אז הם היו אוסרים לנו להיכנס ליישובים האלה.
לא, תראה, אני אגיד לך מה. אני אגיד לך מה. מה שאתה מתאר, זה מצב של מלחמה שדורש כניסה של ישראל למלחמה, ולעשות חרבו דרב על חיזבאללה, לנסות להשמיד כמה שיותר ממנו, על כל המחיר שיקרה בעורף וכדומה, ואתה צודק בעניין הזה לגמרי. העניין הוא שההחלטה של הממשלה היא להמתין עם זה, כן? עד שמסיימים מה שקורה בדרום. אתה מבין את זה? כאילו, אתה מבין את זה?
אני מבין את זה? כן, אני מבין את זה. ואני שואל שאלה, מקבלי החלטות. אני בתור אזרח ש-62 שנה גר פה ועברתי מלחמות, למה אתם נותנים לי להסתכן? למה אתם לא אומרים לי, פיניתם את המשפחה שלי? בוא תשמע, תסגור את השטח צבאי סגור, אתה לא מגיע ליישוב, אתה לא מגיע למטעים. למה אתם לא עושים את זה? מה זה עניין כספי?
מה יהיה עם התרנגולות? מה, שימותו התרנגולות?
תסכנו את חיינו פה. למה אתם לא עושים את זה?
מה זה אומר, כאילו שימותו התרנגולות ואחרי זה שיפצו אותך?
לא, למה שימותו? למה שימותו? שיבואו בלילות, יפנו את כל הלולים פה. אין בעיה.
לאן יפנו אותם?
שיפנו אותם להשמדה, לא יודע. שיפנו אותם.
כאילו לחסל את הלולים ואחרי זה לפצות אתכם.
ברור. תשמע, אחת הבעיות הכי קשות שלנו פה, אנחנו עברנו פה ואנחנו חיים פה וזה הבית שלנו, ואנחנו רוצים שזה יישאר הבית שלנו. המדינה צריכה להבין. אנחנו עומדים עכשיו בפני רפורמה בענף הלול, שבעצם הרפורמה הזאת אומרת שאני אמור לסגור את הלול שלי, אמור לבנות לול חדש של מיליוני שקלים. זה בטח לא יקרה, לא בגיל שלי, ואני לא אסבך את הילדים שלי בחובות. זה לא יקרה. מה שמחזיק את יישובי הצפון פה, את יישובי הגדר בעיקר, זה המקור פרנסה. יש פה אוויר טוב, כיף לנו, אנחנו לא רע לנו פה, אנחנו חיים פה, אבל ביום שהפרנסה שלנו תיפגע, כל מי שעוד מסוגל לחשוב קדימה, והוא מי שמסוגל לחשוב בצורה ביטחונית, לפגוע בפרנסה זה לפגוע בביטחון.
תגיד יהודה, אין לנו, אנחנו חייבים לסיים. יהודה דוד פור, חקלאי ממרגליות, תודה רבה, תהיו חזקים, אנחנו איתכם, אוהבים.
תודה רבה לכם.
ומזל של לפיד לא ראש הממשלה, רק
פרסומות.
ישראל במלחמה. כל העדכונים בכל שעה בדיגיטל של 103 FM. טיפ פיננסי. הכוח להשוות ולקבל החלטות נמצא אצלכם בידיים. ניסה למינוס לא צריכה להיות ברירת המחדל, רק משום שהיא האופציה הזמינה. שימו לב שבדרך כלל היא גם היקרה ביותר. זכרו לבדוק את הפתרונות המתאימים והמשתלמים ביותר. בחסות.
קל עם הלוואה שעולה פחות מהמינוס. כוכבית 4580.
אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלוואה קל.
התוכנית בחסות.
תקשיבי, אבא כבר לא מתפקד טוב. בטוח מגיע לו כסף מהביטוח.
סיעודי? זכותי. כוכבית 5520.
השירות אינו משפטי.
שוב כואבות השיניים?
קומבודקס, הדור הבא של משככי הכאבים.
קומבודקס.
יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש, בכיל פרצטמול ואיבופרופן.
103
היי, hey, כאן חנוך דאום. חברים, לא להתפזר, נו, ביקשתי, נו. עכשיו הזמן נשאר מאוחדים, עכשיו מנצחים.
גם בשירבית, מחירים מנצחים בביטוח רכב ובביטוח דירה.
כוכבית 2003, שירבית.
שירבית מבית הראל, חברה לביטוח.
סימנס לוקחת אתכם אל העתיד באחריות. מבצע 5 שנות אחריות יבואן רשמי BSH בתוספת 199 שקלים בלבד על מכונות כביסה, מייבשים, תנורים בנויים, מדיחים וגם על קיריים אינדוקציה. 4 שנים בתשלום נוסף לשנה על פי חוק, בתוקף עד 30 באפריל ולמעט הדגמים כמפורט בתקנון באתר סימנס. סימנס, מוצרי חשמל ביתיים.
אם אתם לא אנשים שאוהבים להרוויח על הכסף שלכם את הריבית הכי גבוהה שאפשר לקבל, תעבירו תחנה. אבל אם אתם כן רוצים להרוויח מקסימום ריבית ואפשרות משיכה במינימום זמן התראה, תעבירו את הכסף לפקדון ארץ של בנק ירושלים. הריבית הכי גבוהה ואפשרות למשוך את הכסף בכל זמן בהתראה של 35 ימים. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים, כוכבית 8997 או באתר הבנק. הבנק רשאי להפסיק או לשנות את תנאי הפקדון בכל עת. להפקדות חדשות עד 5 מיליון שח, כפוף לתנאי הבנק.
שלום, שמי לירון מרחב, מנכ"לית הבית בהוד השרון של רשת הדיור המוגן עד 120. אני מאמינה שדיירים פעילים ומעורבים בקהילה הם אנשים מאושרים יותר, ולכן אצלנו בבית עושים הכל כדי ליצור קהילה תוססת ופעילה. אשמח לתאם איתכם פגישה אישית.
רשת הדיור המוגן עד 120. הבית בהוד השרון במסלול המותאם אישית עבורכם. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 6120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון.
בכל מצב, אנחנו מוכנים להציל את המצב. לצאת מהבית כדי להגן על הבית של כולנו. אנחנו חברי כיתות הכוננות וחברות כיתות הכוננות של משטרת ישראל. קו הגנה ראשון, ביישוב שלנו. כ-900 כיתות כוננות כבר הוקמו בכל רחבי ארצנו, ואנחנו מזמינים אתכם ואתכן להצטרף עליהן במקום מגוריכם. להצטרפות ולמידע, חפשו כיתות הכוננות ברשת. מגישים המשרד לביטחון לאומי ומשטרת ישראל.
בין הפרדסים צומחת לקרמבולה, היא מופלאה.
לקוחות כל הבנקים, פנו עוד היום למקצוענים בהשקעות של מזרח התפחות ושאלו על פקדון קרמבולה המבטיח לכם ריבית גבוהה לשלוש שנים גם אם היא תרד. כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפקדון, האמור בבחינת מידע ואינו מהווה כלל הצעה לפקדון.
גם ריהוט לבית קונים בסופר פארם אונליין, ועכשיו עד 60% הנחה על מגוון רהיטים. למשל, מיטה זוגית אולימפיה ומזרן קפיצים מתנה ב-990 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל, כפוף לתנאי המבצע. פרטים באתר.
אף אחד לא רוצה לדבר על ביטוח המשכנתא,
אבל לחסוך כסף כולם רוצים.
עכשיו ב-AIG 20% הנחה על ביטוח המשכנתא, ו5% הנחה נוספים לרוכשים גם ביטוח דירה.
אז אם גם אתם רוצים לחסוך, חייגו.
צרפים חדשים, כפוף לתנאי המבצע והחברה.
יש פרי ויש פרימיום. פירות אביב מגישים טעמים שמעוררים את כל החושים.
הטעמים שאתם אוהבים, פירות אביב.
ישראכרט מציעה הזדמנות חד פעמית להלוואה משתלמת במיוחד. הלוואה עם חודשיים ללא ריבית. לא ריבית פריים פלוס אפס, פשוט 0% ריבית. נקודה. לפרטים התקשרו כוכבית 6660. ישראכרט, כפוף לאישור ולתנאי המלוואה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. להלוואות חדשות מ-30,000 שקלים, כפוף לתקנון המבצע באתר החברה. מ-20 בפברואר עד 12 במרס 2024.
היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
103 FM.
הפודקאסטים של 103 FM.
ראייה משפטית, כלילה, שיכול לתת לכם ולהביא אתכם למקומות עם מחשבה ואיך ליישם את הכלים האלה.
למה חליפה?
הלאה, די, נו, הרגת אותי, תן.
יזמיות, יזמים, מכירים את כל האותיות הקטנות בהיבט המשפטי? בחר וקליינבוים. עורך הדין דניאל בחר ועורך הדין גיא קליינבוים. כאן כדי לעשות לכם סדר. עכשיו, באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
103 FM.
ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
באמת מזל שיאיר לפיד לא ראש הממשלה עכשיו.
או בנט, או כל אחד שהוא לא נתניהו.
באמת מזל.
אתם מה אתם עושים פה?
ברוך השם שזה נתניהו, אתה הראש, ברוך השם, זה מה שנקרא, ברוך השם שנתניהו, ראש הממשלה, לנהל פה את האירוע. תראה, מישהו היה יכול לעשות כזה קונצרט מדיני? מה עם גנץ? אוי, גנץ אולי, לא דיברנו על גנץ. קונצרט מדיני, 5 חודשים אנחנו במלחמה, והעולם תומך בנו. 30,000 הרוגים פלסטינים, והעולם תומך בנו. פשוט לא יאמן. זה דבר מדהים.
וזה רק בזכותו.
זה קונצרט, נכון, זה רק בזכותו. מה זה רק בזכותו? הוא ראש הממשלה.
תשמע, אתה סטנדאפיסט שאין דברים כאלה.
כן, אז בזכות מי זה?
אתה צריך בכלל לשדר את התוכנית הזאת עם קטור זה.
לא, לא, אז רגע, בזכות מי זה?
תקשיב, האיש הזה הוא פה גרע, אף אחד בעולם לא מוכן לדבר איתו. הגענו למצב שהוא חסר תקדים, שהממשל האמריקאי מארח בבית הלבן שר, בממשלה של ראש ממשלה, שהשר על השר הזה לנסוע לשם.
כן,
אגב, אני לא חושב שהנסיעה שם...
מי עשה את הקונצרט?
זה מוכיח מה הקונצרט, כן.
גנץ?
הבן אדם עד רגע זה...
מי עשה את הקונצרט המדיני?
הוא עד רגע זה לא הוזמן עוד...
מי אחראי לזה?
לבית הלבן, המנצח, זובין מתה.
כן, אבל גם גנץ לא נפגש עם ביידן.
תקשיב, אתם עלוזים.
ישראל במלחמה. 103 FM. ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2 אבינו חי, עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי, עוד ביבי חי, עוד ביבי חי, עוד ביבי, עוד ביבי, עוד ביבי חי. לא יעזור לכל השמאלנים ששונאים אותו, כי אנחנו עם חזק ונמשיך להיות פה, כי אנחנו אוהבים את ארץ ישראל, ומי שלא שילך מהר לעזאזל. עוד אבינו חי, עוד אבינו חי. בוקר טוב חבר'ה, מה קורה? אוי, קיבלתי איזו הודעה, אתה חייב לשמוע, חייב, חייב לשמוע. איזה מילואים.
מי זו אודליה אגב?
אודליה זה העורכת של התוכנית, של הפטריוטים.
ראיתי ציוץ שלך שאתה מציג את אודליה ולא היה לי מושג מי זו.
אודליה, אני כל הזמן מדבר איתה תוך כדי שידור, זה כאילו דמות שאנשים...
זה כמו שער, אודליה זה שער.
בדיוק, אודליה זה שער. אז חשפתי אותה לעיני הקהל, שאתה יודע, שידוע על ממדו...
שקיפות?
שיש מישהי כזאת, זה לא שהמצאתי פה, זה... עכשיו, תקשיב מה, כשהולך לי בן אדם שיצא עכשיו מעזה, כן, תשים לב. בכלל, אני מניח טיפה את המוזיקה הזאת, את ה-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת, עם כל התכבוד, ת-ת-ת-ת הזה. תודה, שים לב.
כלומר, תבין מה שהוא אומר, תבין את הסאבטקסט של מה שהוא אומר, ינון. תבין את הסאבטקסט של מה שבן אומר, החולה נפש הזה, המטורף הזה. הוא אומר בעצם, שאם עוד פעם תהיה רפורמה, הם עוד פעם ידברו על לא לשלוח את הילדים שלהם לצבא. עכשיו, אני כולי רועד, הייתי עכשיו 115 יום בעזה, אני רועד מעצבים. מה הוא אומר בעצם? מה הוא אומר? שאנחנו, שרצינו את הרפורמה, יותר מסוכנים מהחמאס, שאנסו ורצחו וקרתו ראשים של הבנות שלנו. זה מה שהוא אומר. הוא אומר לך לשים חלוק שוגעים. הוא מטורף, הוא! אסור לי לשמוע את התוכנית שלכם יותר, תראה מה זה עושה לי!
מדובר בבהמה, אתה מבין, כן? פיוט.
אבל הוא בניגוד אליך היה עכשיו 115 יום בעזה.
והיו איתו רק אלה שתומכים ברפורמה, נכון?
רבים היו, כן, רבים.
רבים היו, כן.
אתם פשוט כמו, כאילו, אתה יודע, זה כמו הנס שמאשים את הנאנסת. שאנחנו אשמים בזה שפגעתם בביטחון ישראל וגרמתם לאסון הזה. אנחנו אשמים שרצינו לעשות את הרפורמה, כן? אנחנו חצי מהעם אשם כי הוא רצה לעשות שינויים במערכת המשפט, בזה שאתם הבאתם עלינו את האסון הזה. ולא רק זה, אתה גם היום אומר, אם אתם תעשו את זה עוד פעם, יהיה, אני ציטטתי אותך, יעלה כמה שיעלה, יעלה כמה שיעלה. כלומר, עדיין המחיר של, אתה, עוד לא נפל האסימון למה גרמתם, עוד לא נפל האסימון לקבלת האחריות למה שגרם, מה שעוללתם, ואתה ממשיך עם אותן מנטרות, עם אותו אירוע, שהשנאה התאומית הפנימית שלך לאויב הפנימי יותר גדולה, כן, מהחוש הבסיסי שיש לבן אדם נגד האויב, גם אחרי שראית מה הוא מסוגל לעשות. גם אחרי שהתברר, כשהקדוש ברוך הוא יצא מהם, כאילו חשף מה הישמעאלים האלה עושים, מה הם רוצים לעשות, מה הכוונה שלהם, עדיין אתה ממשיך בתוך האירוע הזה. ולא משנה מה היה, אתם תמיד תצטיקו ותמיד ביבי השם, אתם כאילו לא השתנה כלום, אותם הפגנות. אוי, איך קוראים לו? אוזר טוב מהארץ, כתב מאמר, מיכאל אוזר טוב, כתב מאמר נגד ההפגנות, שאתה הבטחת לי שאתה תגיד לי בתחילת השעה הזאת, למה אתם עדיין מפגינים? ואפלה ואפלה, מישהו שלח לי מאמר של מיכאל אוזר טוב מהבוקר, שהוא כותב ככה. אני אקריא לכם קטע מהמאמר, אבל באופן כללי הוא אומר, מה זה ההפגנות האלה? את נתניהו אני חושב שצריך להעיף, הוא כותב, אבל את תמיכתי נתתי לפני שנה בנאמנות לברס, לרדמן וחבורת הגיבורים האלה, למטרה אחת בלבד, מאבק נגד הניסיון לחרב את חוקי היסוד ולבצע הפיכה משטרית בישראל. לא יצאתי לקפלן מדי מוצש כדי להפיל את נתניהו, גם לא למען חוק הגיוס, לא נגד התקציבים לישיבות, ולא מקריאה לעצור את המדיניות הפירומנית של איתמר בן גביר. לאורך 2023 אנשים צקצקו, נתניהו טען שוב ושוב ושוב שהמחאות נגד ההפיכה היא בסך הכל עוד דרך להפלתו. שאם זה לא היה על הרפורמה, זה היה על משהו אחר. ואם זאת תמשיך להיות התנהלותם של ראשי המחאה, כנראה שביבי צדק. זה כותב בהארץ מיכאל אוזר טוב, לא אינון מגל, שאמר את זה לפני שעה. אז בבקשה תסביר לנו למה אתם ממשיכים להפגין. אין טוב. רפורמה.
רק אם לא אכפת לך להגיד לבחור שדיבר עליי שהוא בהמה בשמי, ושאם הוא יחזור על הדברים בקולו ובזהותו, אז אני אשמח לפגוש אותו בבית משפט. שיניתי ממנהגי לאחרונה, לא הגשתי אף פעם תביעות דיבה, קריירה של 38 שנה, אבל עכשיו הגשתי נגד דודי אמסלם, ואני אגיש גם נגד עוד אחד, ואני חושב שגישת בנט היא הגישה הנכונה. פשוט צריכים להביא אתכם
דוקטרינת בנט, זה לא גישת בדיוק, בנט, זה דוקטרינת לא, בנט.
ולקחת לכם כסף, בכסף אתם מבינים.
בינתיים מי שמפסיד פה בתביעות שלחלק, זה אתה, כן?
לא נכון. מה לא? אחוז הצלחה מצוין.
לא בתביעות. התנצלת בפני דרי?
דרי לא, קודם כל לא התנצלתי, לדרי שילמתי. והסיפור של דרי הוא באמת סיפור מורכב שרציתי להרער עליו, הרי תבע אותי על פובליציסטיקה, ואני חושב שכל...
שר המעריב שילם...
עינון, אתה רוצה לתת לי לדבר או שאתה רוצה להמשיך לדבר?
אמרתי לך, אל תתבכיין.
לא, בכל זאת, אבל בכל זאת התחלתי לדבר. לא מתבכיין, אני פשוט מנסה להיות פרקטי.
לא, אם אתה מפריע לי, אז אל תתבכיין אחרי זה שאני מפריע
כן,
לך.
אבל, אבל, טוב,
אין תמשיך, כן, ואין קדימה, כן, ואין
תמשיך
אבל.
להפריע, תמשיך. תמשיך להפריע.
אוקיי, בקיצור, כן. בואו לא דיברנו על גנצי. גנצי שנסע, מה מתברר היום? שבכלל, מי שביקש את כל הנסיעה הזו, זה לא האמריקאים, זה גנץ. זה האמריקאים אמרו. הם ביקשו, גנץ ביקש את כל הפגישות האלה, ואז הם נעתרו ועשו את הפגישות. אוי, איזה דבר נפלא. והיה איזה ציוץ של דפנה ליאל, על זה שלשכת ראש הממשלה, אוסרת גם על השגרירות בבריטניה, לסדר לו פגישות לגנץ, כן? והיא כותבת, בלתי נתפס. לא דפנה, מה שבלתי נתפס זה שיש פה שר בממשלה שהחליט שהוא עושה מדיניות של עצמו, הוא לא שר החוץ, הוא לא ראש הממשלה, הוא לא סגן ראש הממשלה, הוא צריך אישור, יש פרוטוקול, יש נועל, יש חוק, יש מה שעושים, יש מה שראוי לעשות, הוא אמור לקבל את אישור הממשלה, הוא צריך לעשות את זה בתיאום עם ראש הממשלה, וזה מה שבלתי נתפס. תודה.
אז הפסקת להפריע?
לא, רק אמרתי כמה דברים.
אוקיי. טוב, הכי מצחיק ומגוחך ממה שנאמר פה על ידי אמיתי היום, זה הקונצרט של נתניהו, הקונצרט המדיני. אז ככה, לראשונה אי פעם, ארצות הברית מטילה סנקציות על מתנחלים אישית בשטחים, אחריה כבר לדעתי עוד 6 מדינות, והיה עוד נטויה, זה אף פעם לא היה. שני שרים בכירים מאוד בקבינט הישראלי מוחרמים לגמרי בארצות הברית וברוב המדינות השפויות בעולם, דבר על בן גביר וסמוטריץ'. היה כבר דיון בהאג על רצח עם, אנחנו עומדים למשפט. האמריקאים לא רוצים לשמוע, לא רוצים לשמוע מנתניהו, והאמריקאים זה הנכס הכי גדול שיש לנו. אין לנו אמריקאים אחרים. זה התחמושת, זה הנשק, זה הגיבוי, זה הווטו, זה המטוסים והאוניות שמגיעים לפה, זה הנוסעות מטוסים, זה מיליון דברים. האירופים נגלים ממנו. סיסי לא מדבר איתו שנה וחצי, אבדאללה קיבל אתמול את טיבי ועודה, אפילו באמירויות, שזה אירוע שלו. ההסכמי אברהם זה אירוע שלו, אף אחד לא מנסה לקחת לו, הוא עוד לא היה. מטוס של מיליארד שקל, יש. הבריכה משופצת. זה באמת קונצרט. אבל הוא אפילו אין לו לאן לטוס עם המטוס הזה שכבר טס טיסות פיילוט עם, עם עשרות נוכחים שמדמים את הפמליה, כאילו יש לנו פה עודף כסף. ועוד לא אמרתי שיש התארגנות, כל הזמן מדובר על זה, להכרה גורפת של מדינות רבות בעולם, חד צדדית במדינה פלסטינית. זה אפרופו הקונצרט. עכשיו לגבי ההפגנות, גם אני אמרתי לא פעם שאני לא חושב שעכשיו זה הזמן לחדש את ההפגנות נגד נתניהו. מצד שני אין לי טענות למי שמפגין, ואני חושב שההוכחה הכי טובה והכי חותכת לזה שחברי באמת צריך לגשת להסתכלות, אולי אפילו בכוחות עצמו, זה שהוא שואל אותי על מה מפגינים. הרי בתקופת הממשלה הקודמת לא היה צריך סיבה להפגין, מכונת הרעל התנפלה על הקורבנות האומללים שלה בדקה הראשונה שהממשלה הזאת הוקמה. הם לא קראו לבנט ראש ממשלה, הם התקשו להסתכל ללפיד, הוא לא הגיע אפילו, הפוחלץ, הוא לא הגיע אפילו לתיקונים ביטחוניים, זה לא עניין אותו. הוא נסע לאי ההוא בהוואי על חשבון המיליארדר התורן, ומה העדכונים ביטחוניים קטן עליו? הריקודים באותה הפגנה יומיים אחרי הפיגוע בבני ברק, על פיגוע הם עשו הפגנות, יואב קיש רקד שם כאילו זה שמחת בית השואבה. אז על מה מפגינים? אני אסביר לך על מה מפגינים. יש עכשיו שלושה מוקדי הפגנות בישראל, אחד בקרם שלום, שם מפגינים גם ימין, אבל לא רק ימין, יש שם גם אנשי מחאה וגם אנשי משפחות, חטופים, נגד הכנסת העזרה ההומניטרית לעזה. אני מזכיר שחברי פה מדבר על הימין, על הימין, הימין, השמאל, אז הממשלת, הימין, הימין שלו, שנתניהו, מכניסה כל הזמן אספקה לסינואר.
חבל שלפיד לא ראש ממשלה, הוא לא היה מכניס.
דלק. עכשיו, גנץ ואייזנקוט כבר העלו בקבינט את הדרישה להפסיק את זה, ולעשות את זה בצורה לפחות קצת פחות בוטה, אבל גם זה לא עזר להם, כי הימין מכניס. המוקד ההפגנות השני, אתה מפריע, מוקד ההפגנות השני הוא של משפחות, ששם אני לא מתערב, זה דבר שאף אחד מאיתנו לא יכול להיכנס לנעליים של משפחות, או שקולות, או חטופים, הם מפגינות, יש כיכר חטופים, יש הפגנות, יש פעילויות, מול היו בכנסת, זו זכותן. מוקד הפגנה שלישי, זה מה שנקרא המחאה, זה על אש מאוד קטנה כרגע.
כי הם לא מצליחים להביא אנשים.
בסדר, הם לא מצליחים, אז מה, למה אתה מתנפח?
לא מתנפח, אבל אני מנסה להבין למה הם מפגינים, על מה?
בקיצור, אז עכשיו אני אסביר לך, אבל בדיוק אני פה כדי להסביר לך. כמו שהסברתי, אני לא הייתי עכשיו מחדש את ההפגנות, אבל אני מקבל את זה בהבנה. על מה? מכיוון שקרו פה כמה דברים שמעולם לא קרו. הם קרו באשמתו הישירה של מר נתניהו, כולל הכל, ואם אני הייתי רוצה להעיק עכשיו, הייתי משמיע לכם שוב, איך הוא אומר בקולו שבישראל רק אחד מקבל את ההחלטות, ורק אחד אחרי, וזה ראש הממשלה, ובזדמנות אחרת הוא אומר, בקולו, עכשיו זה המשמרת שלנו, עכשיו זה הזמן שלנו, עכשיו אני אחראי, אז זה המצב. אז אם בשבעה באוקטובר, מתרחשת פה זוועה שמעולם לא התרחשה, אם עכשיו אנחנו שמענו, אני לא רציתי לשאול אותו שאלות קשות, את החקלאי, מה הוא חושב על הממשלה ועל ההפקרה, אם שני אזורים גדולים במדינה הזאת הופקרו, הם אזורים חרבים, הם רצועות ביטחון, אם אנחנו לא מסוגלים להוריד לטמה לנסרה, להרי, אתם יודעים מה היה קורה, אם זה היה הפוך עכשיו, כן? אתם האמרים, הבעירו את המדינה על שלושה פיגועים בתקופת בנט לפיד, מה שהם היו עושים עכשיו, אז כן, ההפקרו, עכשיו אגב כל הזמן הזה, אתמול הקראתי רשימה ארוכה, אני יכול להוסיף לה היום, הם ממשיכים לבזוז, כל הזמן הזה הם ממשיכים לגנוב את קופת המדינה לטובת המגזרים, לתת כל הזמן העדפות למגזרים, לא, לקצץ בכל, הדבר הכי מטורף זה שמקצצים במדען ראשי ובהשכלה גבוהה,
אז, כאילו הרי זה בסוף זה הרבה נושאים,
מה
הרבה
שמביא
נושאים.
פה את הכסף, את הפריון, מדען ראשי, השכלה גבוהה, בזה הם מקצצים. אני מסובך לגמרי, ועל זה,
ומפגינים על זה, ומפגינים, וכן, ועל השניים סוכר,
מה לעשות,
וביבי עשה אפצ'י, והוא היה חולה.
אבל זה המצב. כן. הנה ידיעה מהיום, חברת חשמל שוקלת לבקש להעלות את תעריף החשמל כדי לממן חשמל כשר. אתמול התפרסם ששני ח"כים מהליכוד, אליהו רביבו וחנוך מלביצקי, הם מודים בזה בקולם, מטרפדים את זה שיהיו סיגריות, לא יהיו סיגריות בלי מכס בדיוטי פרי. למה?
זו סיבה להפגנה. על זה ביבי צריך ללכת.
כי הדיוטי פרי זה רשת, ויש שם אלפי עובדים שהתפקדו לליכוד. בסוף, כך המדינה הזו מתנהלת.
אוקיי.
אנחנו מופקרים, ויש לנו את כל הסיבות לצאת ולהפגין נגד המופקר הראשי שהפקיר אותנו והביא, פשוט לקח את המותג ישראל, שהיה מותג מסגשג, מוביל בעולם, והפך אותנו לאחרונת המדינות של העולם השלישי.
בן, תראה, קודם כל זה יפה שאנשים שהביאו עלינו את האסון הזה, שגרמו להסתה, לטירוף, לכמעט מלחמת אחים, לשנאה התאומית, למלחמת אחים במעמד צד אחד, של אנשים שיוצאים לרחובות, וכל הטירוף, וכל ההסתה, והאלימות, והכללות, וכל מה שקרה פה, הדבר המטורף הזה, של פגיעה בביטחון, וכל היום אתה היית מצייץ, ושקמונת, וכל הדבר הזה, שהייתם מצייצים את הסרבנות, כל הזמן בסרבנות, ולא התגייסו, ולא יהיו, ולא יהיה, פשוט פמפמתם שהצבא, הנה פגיעה בקשירות, וקושמרו כבר אמר, וקושמרו כבר אמר, כן, ואין לנו חיל אוויר.
אתה יכול להגיד, אני רק שואל שאלות. האם הבעל של שקמה דיבר עם סינואר ערב הטבח?
אתה מפריע לי כרגע.
אבל אתה הפרעת לי כרגע, אז אני אפריע לך עכשיו.
וממשיכים.
ינון, אני רוצה לרמוז לך בקול גדול, רמז קטן.
זה לא ילך.
ברור שזה ילך, בשעה הזו הפרעת לי.
בן.
כן, בשעה הזו, הרגע הפרעת לי.
אז אני אפריע לך שוב. אז אני אפריע לך שוב.
אתה מוזמן, גם כשאתה מפריע לי זה עוזר לי. אני רק רוצה לרמוז לך. הניסיון להפוך.
עם הפגיעה.
אותנו, שאנחנו לא נתניהו לאחראים על מה שקרה פה, לא יצלח, תציץ בסקרים ותבין מה הציבור חושב. האנשים יודעים את האמת. היה פה ראש ממשלה אחד, שהוא זר 1,000 פעמים, שהוא אחראי ב-100,000% על הכל. לא, לא השליט פה סדר, כמו שהוא לא השליט הרגע. אתה הפרעת לי לפני דקה. אתה זוכר שעצרת אותי?
אתה יכול לעצור אותו שר?
ואז אמרתי לך, כך תדבר עד שתגמור להפריע?
אוקיי.
ואז הוא הפריע לי, ולקח לי את התור, ודיבר במקומי, וזה מה שאני עושה עכשיו.
אוקיי, ואז, תודה.
Take it or leave it.
תודה.
תשמע, תסגיר את עצמך.
די, בן, אתה באמת מעל 60, די.
גם אתה תהיה מעל 60, עוד שיש לך הרבה יותר סביבה מאשר לי. אתה יודע למה? כי אתה קם כל בוקר, מביט במראה, רואה את הדמות הכאורה שמגנה על תואבה. על תואבה. על משפחה שרק היא עצמה מעניינת עצמה, שלקחה את המדינה הזו למקומות שאפילו אני, שאני סוג של נביא זעם על המשפחה הזו כבר 20 שנה, לא תארתי לעצמי שזה אפשרי.
טוב,
פשוט לא תארתי לעצמי שזה אפשרי.
בן, אם אפשר, טיפה שליטה עצמית.
ברור.
טיפה שליטה עצמית, אתה בעל גיל 60, די כבר, עשית דברים, ראית?
אתה יודע, מהמחלקה הסגורה אין שחרור בערבות, אני לא יכול לבוא להוציא אותך.
לא, כאילו, טיפה שליטה.
אני צריך להביא טיעונים לשפיותך, ואין לי.
טיפה שליטה.
אין לי, אחד.
כן.
אחד אין לי.
זה לא מכובד, אתה לא מכבד את עצמך.
מה אתה מחפש בנייד? יאללה, תשמיע.
הנה, בוא אני אשמיע לך משהו בשביל שאתה יודע, כאילו...
תשמיע את הבהמה ממקודם עוד פעם.
להשמיע אותו עוד פעם?
כן. השר לא רוצה. תקשיב, אתה רק מחזק את החשש שלי לשפיותך.
אחת, שתיים, ו... בקיצור, מה שרציתי להגיד...
אתה מייתר אותי, אני לא צריך להסביר באיזה מצב אתה נמצא, פשוט צריך לתת לך להתנהג טבעי. אתה יודע, פעם הייתי צריך לשכנע את מנהל קוגל להעלות את אח שלי לשמינית, הוא לא רצה... ואז סיפרתי שאני בא מבית הרוס, ואבא ככה, ואמא ככה, ואח שלי זה ככה, ואז המנהל ביקש לראות אותם. לקחתי אותם למנהל ואמרתי להם, תתנהגו טבעי. אז הוא הסכים. אתה פשוט צריך להתנהג טבעי. אתה באמת בן אדם שיורד מהפסים.
תודה. מה שרציתי להגיד, אפרופו שהתחלת לדבר על הכלכלה והמחיר של חשמל וזה, מה קורה בבורסה? מה קורה עם הדולר? כן, מה קורה עם הכלכלה הישראלית מאז החגיגות שלכם על זה שהורידו את דירוג האשראי של ישראל?
גם בזה אנחנו אשראי, נכון?
הבורסה...
אנחנו גם הורדנו את דירוג האשראי, המחאה.
נכון.
אגב, כל סוכניות האשראי קבעו בדוחות שלהם שהדבר שעיכב את הורדת הדירוג זה לראות את העוצמה של הדמוקרטיה פה. אבל אין לך בעיה, ככלב השב אל קיאו, לחזור לשטויות, והכלכלה באמת פורחת, ברור, תבדוק... כן, תעשה, פעם אחת תעשה משהו רציני, תעשה שיעורי בית, תבדוק איפה הייתה הבורסה, ב-4 בינואר שנה שעברה, איפה היא עכשיו, תשווה את זה לוול סטריט, תשווה את זה לעוד כמה בורסות, ותהיה לך את התשובה.
אתה יודע שבסופו של דבר יש
משפט... מה הבעיה לעשות את זה?
יש משפט שהוא
מעיד... מה הבעיה? זה נורא... אתה יודע, אתה רוצה שאני אעשה לך את זה?
יש משפט שהוא מעיד כאלף עדים על בן אדם, הפוסל במומו פוסל.
זהו, נוקאוט עכשיו היה.
וכשאתה מדבר על שפיות,
אני לא אוכל
על גסות,
אני לא אוכל להכיל את הנוקאוט
הזה, על אלימות, על הפרעות, כן? אני מציע שפשוט תסתכל פעם אחת טיפה פנימה ותסתכל על עצמך.
מסתכל, מצפון נקי לגמרי, בחיים לא נחשדתי בכלום, לא נחקרתי על כלום, לא הייתי בשום סיטואציה. יהודי שומר חוק, חוץ
קצת
עבירות, קצת עבירות תנועה.
אבל תבואו אותך די הרבה פעמים, תבואו אותך די הרבה פעמים.
אני עיתונאי, ואני חוטף פיות דיבה מדי פעם, כמוך אגב.
העללת דיבה לא מעט אנשים.
זהו שלא.
כן, לפי בית המשפט.
לפי בית המשפט.
טוב, הרב יונתן רייס, שלום.
בוקר טוב, שלום רב.
מייסד רשת ישיבות ההסדר החרדיות, חדוותה.
בוקר טוב.
מה שלומך?
ברוך השם.
ברוך השם.
ימים מורכבים, אבל שואפים לטוב.
תגיד, יש סיכוי שדברים השתנו בה? לדעתך דברים השתנו בעניין של הגיוס חרדים לצהל?
אני אגיד, אני בעשור האחרון עוסק בזה ברמת הפרקטיקה, אבל... אם רוצים לפתור את האירוע הזה, אז קודם כל צריך להבין את האירוע. כי עד עכשיו מדברים רק בסיסמאות. אנחנו נעשה חוק, נגמור תקציבים, נלך פה, נלך שם, וכך אולי נגייס. קודם כל צריך להבין, האירוע פה הוא מאבק של ליברלים מול שמרנות. יש פה כור היתוך ישראלי, יש פה את החינוך החרדי. זה לא מתכנס, וזה גם לא יתכנס. אם יש ציפייה לראות את בני ברק או בחורים חרדים, גם אם הם לא לומדים תורה, בצבא, בבקום, על מדים, זה לא יקרה. גם לא עוד 50 שנה. אלא אם החברה החרדית תחליט שהיא משנה את הקונספט, שזה כנראה גם לא יקרה. אז קודם כל צריך לשים את הדברים על השולחן כמו שם, ולהפסיק להשלות את הציבור, שאולי ככה, אולי כן יתגייסו, לא יתגייסו. בגדול, החברה החרדית לא יכולה להתגייס לצהל, כי צהל הוא כור היתוך ישראלי. ולדעתי עוד יותר, כאחד שאני משלב חרדים, ועשיתי צבא ועוסק בזה עשור, אני יכול להגיד, הדבר הזה להגיע לחברה החרדית. ולהגיד, חבר'ה, ויכוח שביעי באוקטובר, שברור שזה הפך מויכוח תרבות על ערכים ושוויון לויכוח קיומי, כי לצהל חסרים הרבה כוח אדם על זה. אבל כמו שהצד הליברלי לא הוציא מהשיח את המגדריות, ולא מוכן לוותר על האחים שלו בגלל השביעי באוקטובר, שאף אחד לא יצפה שהצד החרדי יוותר על הרחב. מפה, בוא נתקדם לפרקטיקה.
אני חייב להגיד לך, הרב רייס, ואני עוקב אחרי חשנים בפעילותך מאוד מאוד מבורכת, שאני מתקשה לקבל מה שאתה אומר, כי אנחנו מקבלים את זה כעובדה שהחרדים פשוט יכולים להחריג את עצמם ולא לשחק פה בכלל המשחק. הבנים שלנו, של ציונות דתית, של חילונים, של מסורתיים מתגייסים, אף אחד לא שואל אותם, והם פשוט בגלל הערכים. עכשיו אני אומר לך שאם אתה תיקח ואתה פשוט תנתק, אבל לגמרי, תיאורטית, לא ביטוח לאומי, לא קצבה, לא כוללים, לא חינוך חרדי, כלום. אתה תראה שהם יעשו את זה, אתה יודע מאיפה אני יודע? אני בטוח שאתה מכיר את פרויקט פרדס. פרויקט פרדס זה לא דטלשים, וזה לא שבבניקים, זה חרדים עילויים מישיבות עילית, שמקבלים תפקידים מעולים בשבק, במוסד, במלל ובמשטרה, בסייבר, והם יושבים בסביבה שיש בה נשים, אם כי מתאימים אותה, ואני בעד להתאים את הסביבה לחרדים, ומשרתים שירות צבאי. ואפילו על מדים, ואף אחד, הם לא מתים מזה.
ורק אני רוצה להגיד לפני זה, שאני מאוד התרשמתי מהדברים שאמרת, בעיניי זה היה אחד הדברים, מהדברים היותר מפוקחים וברורים ששמעתי שמישהו אומר בסוגיה הזאת.
אז אני רוצה שנייה להתאחד. קודם כל, אתה מדבר פה, אתה לא צריך לרוץ לפרדס. לי יש היום מאות תלמידים שלומדים בישיבות הסדר לחרדים. כולם הגיעו חרדים והם גם מוגדרים כחרדים והם רוצים להמשיך להיות חרדים. הם ייצאו בעולם הישיבות ואני בניתי להם חלופה חינוכית. איכותית, חלקם עושים תואר, חלקם עושים לקרבי, קבוצה כנראה ילכו לגולני, עכשיו בגיוס מרץ, כקבוצה אורגנית, שאחד ישמור על השני. אבל אני עוד פעם, פרקטיקה, בוא נדבר על פרקטיקה, צריך לעשות, אבל לפני הפרקטיקה, ההבנה כרגע ברחוב החרדי. אני שנייה מנתק את הרחוב מהפוליטיקה, לא כי יש לי משהו נגד הפוליטיקאים, אני גם אסביר איפה הפוליטיקאים עומדים. הרחוב החרדי לגמרי מבין שנסיעה בנטל חייב פה להיות. אין שום היגיון שצד אחד ייקח את המדינה, יצחוב את האלונקה, כמו שאומרים, על הכתפיים, וצד שני יגיד, אנחנו לא במשחק. לא, פעם, לא,
רגע, אז איך זה מתכתב עם מה שאמרת קודם?
אני,
זה מעניין.
אני אגיד, בוא נוציא מהמשוואה את לומדי התורה. בוא, קודם כל, יש לנו כמויות של אנשים שלא לומדים תורה, שקודם כל בוא נטפל בהם.
כמה הם? כמה הם?
זה קשה להגדיר, כי היום
בערך 5,000 לומדי תורה ו-6,000 לא לומדי תורה.
אי אפשר להגיד, כי בסוף מה זה לומד תורה? אי אפשר לקמת את זה.
הנתון לא נכון.
זה הנתון של הצבא.
יש מספיק נכון.
אם אמרת, אז אני השתכנעתי.
נכון. אני מכיר את המערכת יותר טוב מהצבא.
תורתו אומנותו, זה אומר, עיסוקו בתורה, מהותו בתורה, מי שלא מהותו בתורה, אז צריך לבוא לשאת בנטל. אבל עוד הפעם, לשאת בנטל זה לא אומר שאני מוכן לוותר על ערכים שלי. זה פעם אחת עכשיו, פעם שנייה וזה הפוליטיקה. אני באופן אישי חושב, אין סיכוי להגיע לשום מתווה דרך הפוליטיקה, ועוד פעם, לא כי אני נגד הפוליטיקאים, כי פשוט צריך להבין את התפיסה החרדית, את הבסיס. אין כזה דבר, כמו ש... לצורך העניין, האחים הליברליים. אתה בן מחנך את הילד שלך לאחים ליברליים, שוויון. אתה לא תגיד לו, תקשיב. יש, אני רוצה שתשמר את הערך הזה של שוויון. אבל אם היא תגיע לסיטואציה שלא תוכל, אז תוותר על זה. או שתעשה חצי שוויון. אין אירוע כזה שהחרדים יצביעו על חוק גיוס אקטיבי, כי אין כזה דבר בחינוך החרדי לא ללמוד תורה. יש אופציה שלא ללמוד תורה, אבל זה נובע מפרקטיקה. לא מדרך, החינוך החרדי, הדרך חיים זה התורה. אין אירוע, אם הפוליטיקאים החרדים ירימו את האצבע על מתווה אפילו של גנץ שהם מוכנים להסכים לו במהות. זה אומר, קו פרשת המים בחינוך החרדי, זה אומר מי עכשיו, כל אבא חרדי מחנך את הבן שלו לשתי אופציות. אם תלמד תורה, תלמד בישיבה. ואם לא תלמד, אין אופציה ב', עכשיו, אין אופציה ב', יש, אבל היא פרקטית, היא לא כתפיסת עולם. ובגלל זה אני אומר, אין סיכוי, המקסימום שהפוליטיקאים החרדים פועלים זה לסגור לדעתי, עוד פעם, לא כפרשנות פוליטית, כפרשנות אידיאולוגית של האירוע. המקסימום שהם יוכלו לעשות זה להגיד לגנץ, אנחנו ניצא מהמליאה, אנחנו מוכנים לזה, החברה הישראלית לא שם היום. החברה הישראלית, ואני יושב עם ראשי המעבר גם, ראשי אחים הנשק, הם חד משמעית אומרים, אנחנו מוכנים לדבר איתכם על איזה שירות, רוצים לגיטימציה מלאה. להערכתי, החרדים עדיף להם לשבת באופוזיציה ושעבור חוק גיוס, מאשר לשבת בקואליציה ולפרק את החינוך החרדי. זו דעתי.
וואו.
אני לא פרשן פוליטי, אבל זו הערכה שלי.
וואו.
אני הבאתי בימים האחרונים רעיון לעבור לבית הנשיא, להוציא את זה מהפוליטיקה, להביא את פספה של החברה הישראלית. ישבתי עם אנשים בכירים. ולהביא את זה לשם, לעשות דיון ציבורי, פומבי אפילו, שכולם יסכימו, ויהיו נציגים חרדים.
אבל מה, אוקיי, אז בואו רגע נחזור שנייה, מה כן?
קודם כל, מה כן? ישיבות הסדר, בחור שמגיע לתחושת מיצוי, בנינו לו פלטפורמה הכי טובה. מצד אחד, הוא בא לומד תורה ברצינות, מצד שני, הוא עושה מקצוע, תואר ראשון, עושה שירות משמעותי, אבל
ישיבות הסדר, אוקיי, וכמה, חשוב אני שואל אותך, שנייה.
אבל שנייה, חשוב מזה שבנינו לו זהות, יש לו קהילה, יש לו תמיכה.
כן, ברור, ברור. והוא חזק, וזה חבר'ה חזקים, שלא נחלשים.
החברה החרדית, היום בחור שעוזב, הוא כאילו עזב את החברה, והמשוואה הזאת התהפכה. כי בנינו לו קריאה, לא, אתה חלק מהישיבה החרדית, זה תורת צבא.
ברור, ברור, ברור. כמה, שוב אני חוזר, כמה לדעתך הפוטנציאל במגזר החרדי שלא לומדים שיכולים להתגייס? מה הפוטנציאל? כיום 10% בערך מתגייסים, לאן אפשר להגיע לדעתך?
אז אני אגיד, אי אפשר לדבר על אחוזים, צריך לדבר על תהליכים. כי יכול להיות שמדובר על 50, יכול להיות 30. הבעיה בישיבות ההסדר, אני לא מצטכר על מספרים. משישה גדלתי ל-300, ושנה הבאה אנחנו קרים להגיע ל-500. כי בנינו תהליך נכון, אם יהיו 15 תהליכים נכונים, המספרים מיותרים, כי תהליך נכון מביא אנשים. כל אחד ידע איפה הוא נמצא. כל הסור האחרון לא עסקנו בגיוס חרדים, הצהל לא עסק, הוא עסק במספרים, בסנקציות, ביעדים, בחוקים. תהליך חברתי אחד נכון המדינה לא עשתה. ובגלל זה המצב, אנחנו הגענו למצב הזה, צריך להגיד גם ביושר, הפוליטיקאים החילונים אשמים באותה מידה, הם עשו, גם לפיד ובנט עשו דילים עם הח"כים החרדים ותקעו את המצב. כשכולם ידעו שיש הרבה נערים שצריכים חלופות, אף אחד לא טיפל. אז אי אפשר להגיע להתגולל רק על החרדים. זה נוח לכולם 70 שנה לעשות דילים פוליטיים ולתת לדבר הזה לגדול עד שהגענו למצב הנוראי שאנחנו נמצאים.
הרב רייס, אני רוצה, מכיוון שנגמר לנו הזמן, רק להגיד בשביל הפרוטוקול, כמו שאינון אמר מקודם, קודם כל, כמו שאמרתי, אתה באמת צדיק ומה שאתה עושה חשוב, אבל אני חושב שאנחנו, השיחה שהייתה פה היא שיחה של אתמול, המצב התברר שהיינו אופטימיים, לצהל חסרים 7,000 לוחמים, אין מאיפה לקחת אותם.
מה זה אומר? שתשלחו את צדיקים
לצערי. רגע, שנייה. רגע, לפני שאתם...
לפני שאתם מתנפלים עליי, זה לא שיש לי איזשהו פתרון, אבל מישהו צריך להבין שאנחנו לא יכולים יותר להגיד, לקבל את זה כסוג של
דין תורה. אתה אמרת שלא תתגייס אם תהיה פגיעה במדינה, נכון?
אני כבר התגייסתי.
אתה אמרת שלא תשלח את ילדיך אם תהיה פגיעה בערכיך.
אבל אין פגיעה, לא, לא בערכה. אם זה המדינה, תפסיק להיות דמוקרטית.
כן, אז
ולכן אני חושב שהחרדים מפנימים הרב רייס שהשיחה הקודמת של מסע ומתן על, על, על דבר כל כך בסיסי ואלמנטרי של להשתתף בהגנה על המקום הזה
שלפני רגע אמרת שלא קצת... תעשה אותו
אינון, אבל אתה לא אתה, רוצה אתה, אותי
למה אתה לא מצליח להפריד בין הוויכוח שלי איתך והקצת הזו לבין השיחה הזו
אתה אמרת שלא תגייס את ילדיך להפריד. לפני כן, רגע
כן, אבל ילדיים מתגייסים, וכל הילדים שלנו מתגייסים, ויש
לא
חוק.
הלכתם, הפסקתם לי לשרת בצבא,
לא הפסקנו לשרת בצבא, אתה שקרן מתואב, עכשיו... שלא לומר מזוהם, לא הפסקנו, אף אחד לא הפסיק לשרת בצבא.
טוב, טוב, טוב.
וחבל שאתה מתנף גם את השיחה הזו. וחבל שאתה מאלץ את הרב לשמוע את ההבלים שלך, קח את עצמך, ותאשפז את עצמך במחלקה הסגורה, ותפתור אותנו כבר מהקשקוש הזה.
טוב, נו,
חבל, הרב רייס, אני מתנצל.
איזה אלימות.
אני רק מסיים בנימה אופטימית.
אני מתנצל בשמו של הטרול הזה.
אני רוצה לסיים בנימה אופטימית, בייחוד. אני חושב שהרחוב החרדי לגמרי, שאתה הולך ברחוב, נשיאה בנטל, הציבור שם. צריכים עכשיו להרים את הכפפה ולעשות את זה נכון.
ולאפשר לו את זה.
כי אם לא יעשו את זה נכון, מבחינה ערכית, יהיה הקצנה.
יפה.
החברה החרדית ילך אחורה.
שר כוח. שר כוח על הדברים שאמרת.
הלוואי שאתה צודק. כל עוד הם מקבלים 1,500 שקל יותר לתלמיד מהחברה החילונית, הם לא ילכו לשום מקום, לצערי.
תורמי הפלג ייתנו להם יותר כסף מארצות הברית.
אז יאללה.
הרב יונתן רייס, מייסד רשת ישיבות ההסדר החרדיות, חדוות, יישר כוח על הדברים. בן, אתה איש אלים וגס רוח. פרסומות, בבקשה.
ואני תינפתי את השיחה הזאת עכשיו, נכון?
שלום, סר עניב.
שלום, מה שלומכם?
ברוך השם, איך אתה?
אני בסדר גמור, ברוך השם, מצוין, מרגיש בסדר גמור.
תגיד, אתה ממפי מבצעי צבר בגדוד 46, בצקח נחל. צבר זה גבע... אתה מגבעתי עם הנחל?
זהו, אז כן, יש פה משהו טיפה מורכב. אני ממפי של גבעתי, אני איש גבעתי, גדלתי בגדוד צבר, הייתי לוחם עד רמת התפקיד של עכשיו בעצם שאני ממפי. אני פלוגה של גדוד צבר, שנמצא תחת גדוד שריון, גדוד 46. נמצאים תחת צקח הנחל, כן.
נו, אז בסוף איזה קומטה, איזה קומטה יש לך על הכותפת? אחרי כל זה.
קומטה סגולה, סגולה, אני השגיבתי.
אוקיי, מה אתם עושים?
זהו, אז אנחנו האמת מעמיקים את ההישג, מה שנקרא, בצפון הרצועה, במרכז הרצועה. המשימה שלנו בסוף זה להכריע את החמאס. אני לא אפרד יותר מזה, אבל בסוף אנחנו הורגים מחבלים, משמידים תשתיות, מטרים יכולות של האויב, מוציאים אותם מקשירות. זאת המשימה שלנו, וזה מה שאנחנו עושים.
אבל זה כבר לא בפורמט הקודם של כל צהל בתוך הרצועה, עכשיו זה יותר ממוקד, הולכים עכשיו לקררה, לשכונה הזו, מתמקדים בה, עוברים למקום אחר, או שאני טועה?
איפה אתם?
זהו, תשמע, זה באמת שלב אחר, זה נכון ממה שאתה אומר, שחררו את המילואים ויצאו חטיבות החוצה מהרצועה, אבל אני אומר לך על פניו, אני כממפי לא מרגיש באמת את ההבדל בעצימות. כשאני יוצא להתקפה עם הפלוגה שלי, זה באותם עצימות, באותם כמות של תחמושת, באותו סוג התקפה, זה לא שזה קורה משהו אחר. אנחנו כרגע, אפשר להגיד בין התפר צפון מרכז, המקורים כל פעם משתנים, אני גם לא יכול להגיד בדיוק איפה אנחנו, אבל זה האזור.
אוקיי, ואיך החבר'ה, איך אתם, איך מה, חיילים, הכל בסדר, צריך לדאוג, יש לכם מה שאתם צריכים?
קודם כל, ברוך השם, יש לנו כל מה שאנחנו צריכים, אפילו יותר מזה. אני חושב שגם אני, ואני אומר גם הלוחמים, אנחנו עוד לא באמת מעכלים את, את ההיסטוריה שאנחנו כותבים במו ידינו בימים האלה. אני אומר את זה כל הזמן לחיילים. יש לנו באמת זכות גדולה להילחם בשביל המדינה הזאת, בשביל הצבא הזה. אנחנו, יש לנו אמונה מלאה בצדקת הדרך. אני אומר לך את זה כי אני רואה את החיילים שלי. בסוף אנחנו מהתמרון הראשון, שהיה באיפשהו סוף חודש אוקטובר, ועד עכשיו החיילים שלי היו אולי פעמיים בבית, וכל השאר הזמן שלהם הם בילו בתוך רצועת עזה, נלחמים מול אויב רע ואכזר, וגם מכריעים אותו. ועושים את זה ביושר לב ובאומץ רב. והמוטיבציה גבוהה. אני באמת חשוב לי שידעו את זה גם האזרחים בבית, וגם שאר החיילים, כל מי ששומע, שאנחנו באמת מפרקים אותם, במילים עדינות. מפרקים אותם, מכניעים אותם.
תסביר, מה... תסביר, תן קצת תיאורי, מה... לא, כי באמת קשה לנו להבין מה קורה, אתה אומר אנחנו מפרקים אותם, אז תסביר, בבקשה.
אני אסביר, בוודאי. קרה לו פעם שאנחנו מגיעים ממש למעוזי הטרור של הגדוזים של החמאס שאנחנו תוקפים, והם יוצאים בידיים מורמות, עם נשקים שהם זרוקים אותם על הקרקע, שהם מורעבים ומפוחדים, ואני אומר, יש גם מחבלים שלא יודעים באמת שאין את האופציה להיכנע. עכשיו, זה לא שאני רוצה שהם ייכנעו, אני בסוף רוצה להרוג את כל המחבלים ואת כל האויב הרע שעומד למולי. אבל כן, אלה הסיטואציות. זה בסוף אויב שהוא מתחבא במחילות. אין לו באמת אומץ לבוא ולהילחם מול פלוגה שמתמרנת קדימה, מול לוחם צהל, בטח מגדוד צבר שקם ומסתער ופושט על מבנה או פושט על תשתית מסוימת. אני לא מכיר מישהו שיודע לעמוד מול דבר כזה. לא בצפון ולא בדרום. וזאת הסיבה, אני אומר שוב, אם אני מסתכל בעיניים של מחבל נוח'בה מהחמאס, לא בטוח שאני הייתי רוצה לעמוד מול עצמה שכזאת ועכשיו שאני יכול. כן הלחימה היא מאתגרת, כי בסוף, כמו שאמרתי, זה אויב שהוא לא נראה לעין. אנחנו לא, אני אומר לתארי, לא פוגשים אותם פנים מול פנים, וזה קרבות מהאולד סקול שפעם היו במלחמות ישראל. זה לוחמה שהיא גם אפשר לקרוא לזה לוחמת גרילה. הם מתחבאים במנהרות ויוצאים אחת לב ומנסים לעקוץ אותך.
כן, אז זה... צריך כל הזמן להיות ערניים, אתה יודע, זה יכול לבוא לך פתאום, אתה יודע, האמת שמזמן לא ראיתי את הסרטים שהם מעלים, שהם מזנבים בכוחות, ברוך השם.
טפו טפו.
כן.
ברוך השם, תמיד יש לצערי אירועים לא טובים שקורים, בסוף גם הלוחמים שפה הם מאוד תשושים ועייפים וחלקם, ושוב קורות גם טעויות מבצעיות לצערי בלחימה, זה החיים. אבל כן, העסק פה הוא לא פשוט, אבל החבר'ה פה, אני אומר שוב, עם הרבה כוח רצון והמון מוטיבציה, ואנחנו בעזרת השם נביא את הניצחון, אני בטוח בזה. אומרים שאנחנו דור הניצחון ודור הגבורה. אני יודע להגיד שזה באמת ככה. הלוחמים שלי הם מצוינים, ואני באמת אוהב אותם וגאה בהם.
טוב, אתם צריכים משהו? אפשר לעזור לכם איכשהו?
לא, אנחנו בסדר גמור. תודה רבה. שוב, עם ישראל מפנק אותנו ביותר מידי דברים. אני אומר לך, מגיעים לנו פה חבילות לבפנים של ממתקים וסבונים.
מה אתם אוכלים? קבנוסים? מה אתם אוכלים? קבנוסים?
אנחנו אוכלים גם קבנוסים, גם טונה, ויש טעמים שנכנס טיפה יותר. זה כרי שניצל כזה טעים.
וואלה. טוב, אתה רוצה למסור איזה דש למישהו? לא אמרנו שם משפחה, אבל אם תמסור, מה הבעיה?
חזרנו לעידן הדשים.
אני אמסור קודם כל החלמה מהירה לכל הפצועים שלנו מהפלוגה ובכללים הפצועים מהצבא, כל מי שנמצא מהלחימה. אורן דוד, עמית גוברין, עומר גלמן, זה לוחמים שלי של הפלוגה שנפצעו תוך כדי הלחימה.
יישר כוח.
נאחל להם החלמה מהירה שבעזרת השם יחזרו לאיתנם וישובו אלינו. אנחנו באמת מחכים להם ואוהבים אותם.
יישר כוח.
וגם המשפחה שלי, לאמא, אבא, אחים, אחיות כמובן.
יופי, מאיפה אתה בארץ?
אני מדימונה.
יישר כוח, יישר כוח. סרן ניב, תודה ותודה על כל מה שאתם עושים למען עם ישראל.
תודה רבה, שמור
לעצמך. תודה לכם. להתראות.
ביי. פרסומות, ואחרי זה תשמעו משהו מדהים שמצאתי עכשיו ביוטיוב, תוך כדי שאני מחפש שיר לסיום.
כל הזמן שיר שלך, על הקנינו.
יאללה, ביי, פרסומות. כן, אתם איתנו?
שני רומנו, את איתנו או לא איתנו? את איתנו או נגדנו? התגעגעתי לפיידר, יאללה. טוב, לקטע הזה קוראים לך דודי. אשכרה מצאתי אותו תוך כדי חיפוש לפני 5 דקות. בלק קופי, זה מה שרשום.
ומה זה בעצם?
זה פשוט קטע מוזיקלי.
אה, זה לא שיר.
שמישהו צריך להביא אותו לעולם. זה שיר, זה שיר. ברור שזה שיר. כל החיים שלנו זה שיר, בן.
כן, שיר מזמור.
מזמור לדוד.
לא, 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 תשאיר לך דוד.
אוקיי, אתם מוכנים, נאגוס. אתה יודע, אתה צריך להגביר בשלב הזה. אומר אליעזר בן יהודה, אהבת?
אומרים לי שזה אחד הדי-ג'ייז הטובים בעולם.
רציני?
הבלק קופי קוראים לו, הוא דרום אפריקאי. בינואר הוא נפצע בתאונה אווירית קשה.
וואו, איזה קטע.
כן, לא יודע איך הוא הגיע ללך דודי, אבל אלוהים יודע.
לא, זה קטע, בשנייה אתה מזהה משהו טוב, אתה מזהה בשנייה.
מנגן עם יד אחת, נפצע כשהיה בן 5, היה בארץ ב-2019.
בדיבור אחד השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, השם הוא תפארת ולילה. וכנד אותי נתנד קנה ולשבת וקבלה, לקראת שבת וכובן אליך כי מתור הברכה,
מראש
מקדם מסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה. בום!
שמעת שהוא מוסלמי?
וואלה? תראה, יש תקווה.
והם עקרו אותנו לעגל, אתה מבין?
אז מי שרוצה לשמוע את זה, זה בלק קופי. בלק קופי, כן? קוראים לזה לך דודי בלק קופי. יואב, מה אתה אומר? זה טוב, אה? חזק.
זה טוב מאוד.
יואב זה יואב כהן עם שר פלסנר, הם עקרו את התוכנית.
אוהב ישראל, אומרים לי.
תודה גם לתמר שלומוביץ' ואיציק אהרון. תודה לאליעזר בן יהודה, מיכל קדוש ושני רומנו. תודה לכם שהייתם איתנו. זה היה קצת קשה, זה היה לא פשוט. לרגעים זה אפילו היה על סף גלישה. אבל יש ימים כאלה.
גלש פה, גלש שם, כן.
גולש.
רק גולש.
מחר יש עוד יום, תהיו רגועים, הכל טוב. 11 אפשר לחזור להיכנס בעצים, עד 9 מחר בבוקר, שיהיה לכם יום טוב, אוהבים, ביי.
ביי ביי.